כאן רשת בית. יערה שפירה. כאן רשת בית.
שלום שלום לכם, צהריים טובים, אתם על בחצי היום, יומן הצהריים של רשת ב'. בענייני קורונה תכף נבדוק איך נערך משרד החינוך לאפשרות של ביטול הבידוד לילדים ומה עמדות המומחים. נהיה גם עם סיפור חשיפת המעקב של משטרת ישראל אחרי אזרחים באמצעות תוכנת הריגול של חברת NSO. וגם נברר איך נראית הערכות למזג האוויר הסוער בכל הארץ. נשאל על זה גם את ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, ובעיקר נשאל אותו על מבצע הפינוי שהושלם הלילה בשייח' ג'ראח. את המשדר הזה עורכת אפרת וייס, קובי זרח ושני אביב המפיקים, אריאל מור על הביצוע הטכני, אני יערה שפירה, ואנחנו מתחילים. פותחים איתך דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות. כפי שפרסמת, במשרד הבריאות בוחנים את ביטול הבידוד לילדים במסגרות חינוכיות כבר בשבוע הקרוב, ובמה זה תלוי?
תלוי בכמה גורמים, ובראש ובראשונה בנתונים נוספים שהתקבלו, בנוגע לתסמונת הפים, זו תסמונת שעלולה לפגוע בילדים שנדבקים בקורונה, ועל הסיכון ללקוט בה כשמדובר בזן האומיקרון, עדיין לא עבר מספיק זמן מאז שהתחיל זמן האומיקרון להתפשט בעולם, ולכן כעת מחכים לנתונים שהתקבלו ממקומות אחרים בעולם, מחכים לנתונים האלה כבר בימים הקרובים. אנחנו מדברות על מתווה חדש שנבחן, וייתכן שייכנס לתוקף כבר בשבוע הקרוב. בין המתווים שנבחנים, ילדים בגנים יוכלו לבצע בדיקת אנטיגן שלילית ולחזור לגן בלי צורך בבידוד או בדיקות נוספות אם אין תסמינים, בעצם בדומה למה שקורה כרגע כשאנשים מחוסנים נחשפים למאומת. בנוגע לגיל בית ספר, יכול להיות שיהיו בדיקות יומיות בדומה למודל הכיתה הירוקה. המתווה הסופי עדיין לא נקבע, באמת יש כאן איזושהי הבחנה מסתמנת בין ילדים צעירים יותר לילדים יותר גדולים, בין השאר בגלל שאנחנו יודעים שיש סיכוי גדול יותר לילדים בוגרים ללקוט בתסמונת הרב מערכתית, ובאמת זאת נקודה שעדיין לא לגמרי ברורה. אתמול מתקיימת פגישה בעניין בין בכירי משרד הבריאות לראשי איגוד רופאי הילדים לבחינת הקיצור הזה, וכאמור מחכים לקבלת נתונים נוספים כדי להגיע להחלטה סופית בעניין. בינתיים אנחנו שומעים על נתונים גבוהים מאוד של הדבקות. מיום ראשון בלילה אין נתונים מדויקים, אתמול התפרסמו נתונים, היום יש איזושהי הערכה שמדובר על סדר גודל של יותר מ-70 אלף מאומתים ביממה, אבל עדיין במשרד הבריאות אומרים שמאוד יכול להיות שבפועל שיעור ההדבקה גבוה פי 2 או פי 3, כלומר עדיין אנחנו לא יודעים מה היקף ההדבקה בישראל. אנחנו כן יודעים שיש עלייה בשיעור האשפוזים, יש עלייה בשיעור החולים שמצבם קשה, אבל לצד זאת יערה צריך להדגיש שאנחנו בוודאי לא נמצאים בתרחישים החמורים שלקראתם נערכו, כלומר נכון לעכשיו סף הספיקה של מערכת הבריאות נראה רחוק, לשמחתנו כמובן. אנחנו עדיין לא יודעים אם אנחנו בישראל יכולים לציין את צי התחלואה של הגל החמישי או לא, ככל הנראה אנחנו או נמצאים לקראתו או ממש חווים אותו בימים אלה ממש, כשהערכה היא שאנחנו נראה דעיכה בגל התחלואה הנוכחי בשבוע הקרוב או בשבועיים הקרובים, מחכים לראות נתונים נוספים בימים הקרובים.
מחכים יאללה. כולנו, דקלה אהרון שפרן, תודה, ובואי נשאל על זה את פרופסור צחי גרוסמן, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, חבר הצוות לטיפול במגפות, שלום לך.
שלום וברכה.
מה דעתך על הרעיון לבטל את הבידוד לילדים?
הרעיון לעשות שינוי במתווה הבידוד לילדים הוא רעיון חשוב, ואני חושב שהגיע הזמן שלו. לאור העובדות המצטברות מהארץ ראשית, אנחנו בדקנו מה קורה עם אשפוזי ילדים נכון לימים אלה, הייתה לנו אפילו שיחה על כך עם ראש הממשלה ושר הבריאות בשבוע שעבר, ומפת האשפוזי הילדים כרגע היא די בשליטה, זאת אומרת יש ילדים שמתאשפזים, חלקם עם קורונה, חלקם בגלל קורונה, אבל בסך הכל לא מספרים דרמטיים. לגבי התסמונת הדלקתית הרב מערכתית, עדיין מקרים בודדים בארץ, כאמור זה עדיין אולי מוקדם מלדעת, אבל ללא ספק בצד השני של המשוואה יש את הנזקים שאנחנו אגב באיגוד שלנו זועקים עליהם עוד מהיום הראשון של המגפת קורונה. נזקים נפשיים כתוצאה מכך שילדים נמצאים במסגרות זום ובבתים ולא בבתי הספר, ומרפאות על נפש שמתפוצצות מילדים רבים עם חרדות, דיכאונות ועוד ועוד תחלואים נפשיים.
זה מעניין, אתה יודע שבמתח שבין אנשי החינוך לאנשי הבריאות, אנשי החינוך ככה דוחפים לכמה שיותר לימודים, ואתם לוקחים על עצמכם לראות ראייה כאילו של כל הכיוונים, ושל הנזקים האלה, ושל הנזקים האלה.
אנחנו תפקידנו לבדוק את כל ההיבטים מבחינת הבריאות והגופנית והנפשית, ולכן זה תמיד מעין כפות מוזניים שעל הכף האחת מונחים אותם נזקים בריאותיים ונפשיים, כפי שציינת, כתוצאה מאובדן ימי לימוד ואובדן הליכה לבית ספר, ומצד השני אשפוזים ותסמונת דלקתית רב מערכתית שעלולים להיות כתוצאה מהימצאות הילדים כן יחד במסגרות הכיתה.
תסביר לי רגע אולי את מה שדקלה אומרת לנו על ההבדל האפידמיולוגי בין ילדי גנים לילדי בתי ספר. כי נשאלת השאלה, אתה יודע, כשמדברים על מתווה מטעם הממשלה, האם הם מייצרים את ההבדל על זה מטעמים רפואיים, או האם מטעמים אחרים, למשל טעמים חינוכיים, ילדי בתי ספר צריכים ללמוד למבחנים וכן הלאה. אתה מזהה הבדל אפידמיולוגי?
אנחנו מזהים אתמול, כשהיה לנו את הדיון, והיה לנו באמת דיון אתמול לתוך הלילה עם מנכ״ל המשרד ועם ראש שירותי בריאות הציבור, ההבדלה בין קבוצות הגיל נגעה אך ורק להיבט הרפואי, ואנחנו יודעים שאותה תסמונת פימס, שממנה חוששים כולם בעצם, אותה תסמונת שמופיעה 4-6 שבועות מהגל עצמו, היא בהחלט שכיחה הרבה יותר בילדים מגיל 6 ומעלה, ופחות בגיל 0-5, ולכן הרשינו על עצמנו להיות על קרקע בטוחה יותר ב-0-5, ואפילו להציע לבטל שם את הבידודים כלל, מבלי צורך לנטר את זה על ידי בדיקות, מה שלא יעזנו להציע בילדי בתי ספר. אבל השיקול היחידי היה שיקול רפואי.
רגע, וגם אין חשש שהם ידביקו אחרים? זה לא חשש שלכם?
השיקול של הדבקת הסביבה הוא גם הוא חשש בבתי ספר, אבל אני חייב להגיד לך כאן הצטברה ספרות די מקיפה מהשנה הראשונה של הקורונה, משנת הסגרים, שהראתה באופן די ברור שמידת ההדבקה, מה שקראו פעם לילדים בבית הספר, מנוע ההדבקה, המונח הזה כבר נשכח, זה המונח לא מוצלח והוא לא נכון, מצטבר שההדבקה בבתי ספר היא בדיוק כמו ההדבקה בקהילה, זה לא שהילדים מביאים את המחלה הביתה. וברגע שהמונח הזה נזנח, אז בעצם עברנו להתמקד במונחים הרבה יותר נכונים של הסיכון לילדים עצמם.
וגם אם יבוטלו הבידודים, הם לא יביאו את המחלה הביתה, זה מה שאתה אומר.
בפירוש כך, מה גם שיש לנו ספק לצד מה שאת אומרת, האם הבידודים האלה שכרגע נהוגים, מה מידת האפקטיביות שלהם? האם הם בכלל אפקטיביים, או שלמרות כל ההקפדות, עדיין ההדבקה עוברת כאש בשדה קוצים, ואז אם מילא, אם האמצעי לא אפקטיבי, אז זה בוודאי שאין טעם להשתמש בו.
אחרי שהגדרנו את מבצע חיסוני הילדים ככישלון, או אולי תרצה לחלוק על האמירה הזאת ששמענו בשבועות האחרונים, יכול להיות שצריך לשאול בדיעבד, האם הוא היה עד כדי כך חשוב בכמות המשאבים שהשקיעו בו?
יערה, תמיד במגפה הזאת אפשר להיות תמיד חכם יותר בהסתכלות אחורה מאשר בהסתכלות קדימה. זו טבעה של מגפה כמו שאנחנו חווים כרגע.
ולא רק של מגפה, כן.
נכון. אין ספק שההסתכלות היא שונה. אני חושב שגם המחקר שהתפרסם השבוע על כך שהחיסון הרביעי כנגד אומיקרון לא כל כך יעיל, ובהחלט יכול להיות שניתן אפילו לומר שהחיסון ככלל, לכל הגילאים הוא פחות אפקטיבי מאשר היה כשהאומיקרון בסביבה. כל הדברים האלה מוסיפים לנו נדבכים נוספים של ידע ותובנות, ומאוד יכול להיות שצריך לעשות רוויזיה בחשיבה ורוויזיה בהסתכלות, וכל הפנדמיה הזאת משתנה לנגד עינינו ממה שהכרנו לפני האומיקרון ואחרי האומיקרון.
איזה רוויזיה אתה מציע בהסתכלות?
איזה
רוויזיה? מה צריך להשתנות בהסתכלות
שלנו? אני אומר שההסתכלות שלנו על מידת ההדבקה, על מה זה תחלואה, על האם הפנדמיה היא כאן או שהווירוס כאן. יש כבר ספרות עולמית של הימים האחרונים שאומרת שהפנדמיה, איך שראינו אותה בשנתיים הראשונות, בעצם מסתיימת ועוברת לפאזה חדשה, שהווירוס מסתובב, הוא וירוס שמסתובב אולי כמו שפעת, אולי קצת יותר, אבל בהחלט ההסתכלות של השנתיים הראשונות היא לא ההסתכלות של עכשיו. אז צריך להיות הפנים קדימה, והחוכמה היא לדעת ולראות את מה שקורה נכוחה לנגד עינינו, ואת הספרות שמצטברת, ולשנות את התובנות, ולשנות את
היום כבר היית אומר שאומיקרון הוא דמוי שפעת, או שעוד לא?
אני חושב שמוקדם עדיין, כי עדיין, כמו שאומרים, לא הגענו לסי, ואנחנו צריכים לראות מה קורה אחרי הסי. היה והסי יוכח בסופו של דבר כסי נמוך משמעותית מבחינת תחלואה קשה ממה שחווינו בדלטה, אין ספק שזה משהו אחר לגמרי. עכשיו, אנחנו לא יודעים האם וריאנטים שיעקבו בעקבות האומיקרון יהיו כמו או אחרים, אבל אין ספק שמה שקורה עכשיו הוא משנה פרדיגמות, הוא משנה דרכי הסתכלות, הוא משנה את הצורה שכולנו, לא רק בישראל, בעולם כולו, מסתכלים על אומיקרון, ואני נזהר מלומר כבר היום חד משמעית שזה כמו שפעת, אבל יכול מאוד להיות שאנחנו הולכים לכיוון הזה בהדרגה ונוכחים באמיתות המשפט הזה מיום אחרי יום.
ולכן המדיניות מתקרבת להיות באמת מדיניות כזו של חיסון עדר?
תלוי מה תהיה ההדבקה ומה תהיה ההתחסנות, אבל גם אם תהיה הדבקה והתחסנות בשיעורים שאינם מגיעים לשיעורים המספריים שקרויים בצורה מדעית חיסון עדר, אין ספק שיש כאן כמות עצומה של נדבקים, כמות עצומה של מחוסנים, והשילוב של שניהם יחד מביא למצב שלא היינו בו קודם. מצב אחר לגמרי, וכשאנחנו נסיים כאן בפברואר אחרי האומיקרון, ואין לי ספק שאנחנו נסיים בפברואר אחרי האומיקרון, הפנים קדימה יהיו שונות מהפנים שהיו לפני האומיקרון.
למה לדעתך ברמה הפוליטית, פוליטיקאים נוטים להכחיש את הדבר הזה שאתה אומר לי כאן?
להכחיש את?
את העובדה שאתה מדבר עליה איתי בגלוי, שאנחנו משנים תפיסה, שאנחנו עוברים למדיניות שבה אנחנו לא בהיסטריה מכל הדבקה, ואנחנו יודעים שאי אפשר לעצור הדבקה, ואולי זה לא נורא. למה כשאני מראיינת על זה פוליטיקאים, אני מחליפה רגע לכובע השני שלי, אז הם נורא נבלים מלהגיד לי את זה.
אני חושב שלא הייתי אומר שהמילה פוליטיקאים היא במקום, אלא מקבלי החלטות. מקבלי החלטות במובן זה שיצטרכו לתת דין וחשבון בסוף התרחיש על מה שקרה בתרחיש, ואני חושב שמדרך הטבע כשאדם יודע שעל כתפיו מוטלת האחריות הוא נוטה להיות זהיר יותר, וזה בסדר. היכולת לזרוק משפטים מהצד כשהאחריות לא על כתפיך ישירות היא יותר קלה, ולכן אני חושב שזהו ההבדל. אבל אני חייב לציין, ושוב אני חוזר לישיבה של אמש שניהלנו לתוך הלילה עם בחירי המשרד, שאני התרשמתי שהתובנות האלה שלנו של רופאי הילדים, וגם העצומה ששלחו רופאי ילדים מאוד טובים מהשטח, וגם התובנות של מנכ"ל המשרד וראש שירותי בריאות הציבור, התכנסו בסוף לרוח מאוד מאוד דומה, ורוח מאוד מאוד אחידה, שהתובנה השתנתה.
פרופסור צחי גרוסמן, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, תודה רבה לך שהיית איתי.
תודה לך, תודה לכם.
אנחנו ממשיכים בענייני הקורונה במערכת החינוך, כשהלחץ על ראש הממשלה ומשרד הבריאות רק גובר לשנות את מדיניות הבידודים לתלמידים שכרגע כמעט ולא מגיעים למוסדות החינוך. לירן חוג'אינוב כתבנו לענייני חינוך, מחר אימת בחינות הבגרות, הבחינה במתמטיקה.
כן, נכון, הערה. עדיין, כאמור, אין החלטה סופית, כיצד זה בדיוק יעבוד, איך תשתנה מדיניות הבידודים במערכת החינוך. אז ראינו אתמול באמת את הלחץ של 180 בערך ראשי רשויות שחתמו על מכתב שמעין סוג של עצומה לראש הממשלה, ושרת החינוך שאשא ביטון שמדברת על זה כבר כמה ימים, ואני שומע וראינו גם מודעות גלויות של עוד שרים בממשלה שאומרים שאי אפשר להמשיך באמת במצב הנוכחי. כבר מתחילים, שמענו גם דיווחים של דקלה אהרון, כתבתנו נעם בריאות, מתחילים לנסות לגבש איזשהו מתווה, איך בדיוק זה יעבוד, האם יבדקו את התלמידים בבתי הספר היסודיים, אולי פעמיים בשבוע, או גם בתיכונים, איך זה יעבוד בגנים. שמענו גם התנגדות מצד אחד מאוד נחרצת כבר בעבר לעניין הכיתה הירוקה, מצד משרד הבריאות לפחות, ועדיין מגבשים את זה, ולא בטוח מתי זה יקרה, למי שלא יספיקו וזה כבר לא יהיה רלוונטי בשבילם, זה בעיקר תלמידי כיתה י' א' וי' ב' שמחר ניגשים לבגרות החורף במתמטיקה. זה לא אותם מספרים וממדים של הבגרויות של הקיץ, אבל אנחנו מדברים על בערך יותר מ-150 אלף תלמידים שרשומים, שאמורים לגשת לבחינה. כמה מהם באמת יגיעו, אני לא ממש בטוח, כי יש לא מעט...
תזכיר לי, מה עושים עם מי שלא מגיע?
מי שלא מגיע נתנו עוד מועדים. קודם כל נתחיל מזה, מאוד הקלו על התלמידים, גם הפעם קיצרו, נתנו עוד אופציה של בחירת שאלה והורידו חלק מהחומר, ומי שלא יגיע יש מועד ב', יש מועד ג', ולפעמים אני גם מכיר מועד ד'. ושוב, הדברים האלה עד שהם באמת יקרו, זה אני אסביר לך, הלחץ של התלמידים כל כך גדול, אנחנו מכירים ואני יודע, יש בתי ספר תיכונים שעברו כבר מראש, לפני שבועיים, ללמוד הכל בזום, כדי שיוכלו להגיע לבגרות במתמטיקה, שחלילה לא ייכנסו לבידוד ויהיו חלילה עוד מאומתים. יואב פישר, אגב, הוא תלמיד כיתה י"ב בתיכון עמית באקו, הוא לצער הרב, למרות שלמד, לא יוכל להגיע לבגרות מחר.
הייתי אמור לגשת לבגרות במתמטיקה, אבל נדבקתי ועכשיו אני בבידוד, לכן אני לא יכול לגשת לבגרות היום. אז כן, זה טיפה מבאס, כי רציתי מאוד לגשת לבגרות, והתכוננו לבגרות ביחד עם המורה. עשינו מתכונות, עשינו תרגולים, כל מיני עבודות כיתה, עבודות בית, למדנו בעצמנו. לכן מאוד מבאס שלא נוכל לגשת לבגרות. אבל בסדר, בעזרת השם הכל יהיה טוב. חכים לבשורות טובות.
טוב, הוא אופטימי, את שומעת.
כן.
אבל יש לא מעט תלמידים שמאוד מבואסים מזה מצד אחד, עד שאתה לומד ובסוף אתה לא מגיע. לא בטוח שמועד ב' הוא לא תמיד יותר קל, אבל אם אנחנו מסתכלים אגב על מה שהיה כאן בשנתיים האחרונות, בדרך כלל מה שאני שמעתי, שניסו קצת להקל על התלמידים, גם בבחינה, ועדיין בכל זאת יודעת, זו הבוגרות במתמטיקה, לפחות עד שנקבל איזשהו שינוי במתווה הבידודים.
נו, אולי לפחות ירוויחו מזה קצת משהו. בהצלחה להם לכולם. לירן חוג'יינוב, כתבנו, תודה.
תודה.
אריה מור, סמנכ"ל בכיר לחירום וביטחון במשרד החינוך, שלום לך.
שלום וברכה.
ואתה מתכלל את מערך הקורונה במשרד, אז אם יבוטל הבידוד לילדים בעוד כמה ימים, מה זה אומר עליכם? חוזרים למודל הכיתה הירוקה?
ראשית, למה שנאמר לגבי בחינות הבגרות, אנחנו ערוכים לבחינה מחר, התלמידים יבואו להיבחן, גם יש נוהל למבודדים, כיצד גם לצאת מבידוד לטובת הבחינה, ואני מעריך שהקיצור שבוצע להיום למאומתים, שאחרי 5 ימים הם יכולים תחת 2 בדיקות לצאת, אז מי שהיום, זה היום החמישי שלו, יכול להיבדק היום בערב וגם לצאת מחר וללכת לבחינה. כך שאנחנו מאחלים בהצלחה לכל אלה שצריכים לבוא להיבחן מחר, שזה באמת אחת מהבחינות החשובות. כמו שנאמר כאן, יהיו מועדים נוספים ונתנו המענים לכל תלמיד שייבחן.
ועוד פעם, ואם יבטלו את הבידודים, תסביר לי איך תראה הערכות שלכם.
ביטול הבידודים הוא כבר, אני חושב שצריך לבטל את הבידודים. המדיניות היא לייצר פה מדיניות אחרת, לאור ההתייחסות לזן הספציפי, האומיקרון וכמות החולים שהם לא קשים והם מאומתים, אני קורא להם, אפילו במקרה הם התגלו בבדיקת אנטיגן כזו או אחרת. ולכן צריך לבנות איזושהי מדיניות שמי שמאומת הוא נכנס לאותה מדיניות בידוד של 5 ימים תחת בדיקות כמו שכרגע זה קיים, וכל מי שבמגע, כל מי שבמגע צריך לבטל את כל הבידודים ולעשות מדיניות בדיקות אחידה פרופילקטית אחת
לשבוע. כלומר, מי שנחשף למאומת יצטרך להיבדק וחוץ מזה תקופתית?
כן, לייצר איזשהו מנגנון, כמו בדומה לכיתה הירוקה, אנחנו מאמינים בזה, שמייצר את הבדיקות. אגב, זה גם מה שאומרים כרגע לעם. אתה במגעים, אתה לא חייב לעשות את הבדיקה הראשונה בכלל, אתה יוצא בבדיקה האחרונה תחת בדיקה מוסדית. צריך לחשוב קצת אחרת, יצירתית, כדי לאפשר חיים אחרים, ומי שעם תסמינים, ומי שמאומת, כמובן, הוא נכנס לתוך תהליך של בידוד, עד שהוא...
תגיד, אתה בקשר עם אנשי משרד הבריאות, אתה מצליח להבין את ההתנגדות שלהם לרעיון הזה של הכיתה הירוקה?
הנושא, התמודדות היא מורכבת כבר 2 שנים. ההתמודדויות הן מורכבות, אני לא חושב שיש פתרונות בית ספר לכל דבר, אבל אני מניח, יש שם אנשים חכמים וטובים וחושבים למצוא את הפתרונות במציאות המורכבת הזאת.
ואתם נערכים לחלק עוד בדיקות אנטיגן לתלמידים, שבטח יצטרכו?
כן, אנחנו נערכים, בדיוק עצרתם אותי בשיחת הטלפון עם הממונה על התגוננות, אנחנו הולכים לחלק ערכות מגן ועד י"ב ולכל הצוותים, בדיוק לאותה מטרה, כאשר יהיו להם ערכות בבית, אנחנו גם נוציא מדיניות ברורה שתלווה את הערכות האלה, מה לעשות, כל שבוע, כמה להיבדק, איך להיבדק על מנת לאפשר הגעה בטוחה לבית הספר.
מצד המורים או מצד הגננות, אתם נתקלים מדי פעם במחאה של מי שחוששים להידבק?
אנחנו, הייתה מחאה פעם, אני לא מרגיש את זה, אני מניח שכל הורה וכל עובד במדינה מרגיש את התחושה הזאת של האם לשלוח את הילד או האם ללכת לעבודה, ועכשיו יש מזג אוויר סוער, אז אני אצא מבין הסמיכות, אבל אנחנו לא מרגישים תחושה, יש תחושה הפוכה של שליחות, של רצון לתת, עובדי ההוראה וסגלי ההוראה, כבר שנתיים נמצאים בחזית המאבק הזה, לא פחות מאנשי הרפואה.
וכאלה שיש להם מחלות רקע, כאלה שיותר קשה להם ללמד.
ותמיד היה לזה פתרון. מי שיש לו מחלות רקע, היה לזה לאורך כל השנתיים עובד הוראה או סגל עם מחלות רקע, היה לו פתרון וקיבל את ההנחיות מכוח אדם בהוראה מתאימות לסוגיה, זה כבר נפטר לפני שנתיים, לא צריך להעלות את זה מחדש.
אוקיי. אגב, כמה זה יקל עליכם אם יהיה ביטול בכלל של התו הירוק, כמו שיש מי שרוצים בממשלה?
אני יודע, התו הירוק כרגע לא משפיע עלינו, כי אין לנו יותר מדיניות רמזור, כך שזה לא רלוונטי, זה אולי ישפיע על מסעדות, על דברים אחרים, אבל נכון לכרגע התו הירוק הוא לא משמעותי. הדבר היחידי שזה ישפיע, אם התו הירוק יבוטל, זה בנושא של כניסת... כניסת הורים או כניסת גורמים שונים לבתי הספר, שאנחנו דורשים מהם לבוא עם תו ירוק בצורה מוגנת בתקנות החינוך.
ומבחינתכם מה עדיף?
לא, אני חושב שאנחנו צריכים לייצר, למנוע כניסת תחלואה לתוך בתי הספר, בכל דרך אפשרית.
אוקיי. אריה מור, סמנכ"ל ביטחון ובטיחות בשעת חירום במשרד החינוך, תודה לך. ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות ומיד נשוב. חזרתם אלינו, שרון וקסלר חזיתנו, שלום.
אהלן יערה.
איפה כבר יש שלג?
שלג כבר התחיל לרדת לפנות בוקר, כמובן בחרמון, בכל צפון רמת הגולן. מגיעות תמונות כאלה נורא יפות ומשמחות, ותמיד אנחנו נורא מתרגשים.
קנאה, הקנאה בי.
לא, פתאום אני אומרת, אני מדברת ברבים, זה אני, ואני לא יודעת עוד כמה אנשים מתים על שלג.
השלג זה אוניברסלי.
נכון? בעיקר כשזה רחוק, ואתה לא מרגיש את הקור.
את טועה לגמרי, אבל נדבר על זה אחרי השידור, כן.
לא, כאילו, אתה אומר, סבבה שזה יהיה פה עד הרגע שאתה קופה מקור. או שזה מתחיל ללכלך. בכל מקרה, יורד. תראי, כמה גשם אני מסתכלת עליו עכשיו, יורד בעיקר בצפון. זה גשם שבמקומות כמובן הגבוהים יורד כשלג, אבל זה מדי פעם, וזה מה שימשיך לרדת במהלך היום. משעות אחר הצהריים סיכוי גם לשלג בגליל. ולקראת ערב גם אולי בערי המרכז. לא, חבל שלא רואים אותך, כאילו, איך את קופצת כאן באולפן.
אני מחכה לשלג בירושלים, שרון
אוקיי,
וקסלר.
אוקיי, אז בואי נעשה את זה ברור.
מתי שלג בירושלים?
בואי נעשה את זה ברור. ירושלים, כפי שזה נראה נכון לעכשיו, זה בעיקר פתיתים, זה לא משהו שיערם. כלומר, את אוכלי לעשות את הקפיצות שאני זכיתי לראות עכשיו, שלג שלג, אבל לא משהו שישבש לך את החיים. כלומר, תוכלי לחזור מהעבודה בכיף, מהמהדורה, יוכלו להגיע לכאן. אז לא יהיה ממש שיבושים, כמו שזה נראה, כי יש פשוט בעיה אחת, שאין מספיק משקעים. כלומר, את הקור אנחנו מרגישים היטב, כבר כמה ימים, נכון? וימשיך להיות מאוד 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 קר בלילה הקרוב, אבל אין מספיק משקעים, וזה אנחנו מכירים נוסחת הקסם, צריך גם משקעים, צריך גם קור, אחרת זה לא עובד. אז יש לנו בינתיים, שלושת רבעי, לא הכל. אז יהיו קצת פתיתים, יהיה קצת התרגשות. יש מקומות שבערי המרכז, נניח הר חברון, סיכוי יותר גבוה, שכן משהו יערם. ירושלים, אני קצת בספק, דווקא בגלל העניין הזה של המשקעים. זה יכול להמשיך גם במהלך הלילה, כלומר, אנחנו מדברים משעות הערב, מהלך הלילה מאוד מאוד קר, אז המשקעים שירדו, סביר להניח שכן ירדו כשלג, אבל מדובר באמת משהו מאוד מאוד זעום, לא משהו מאוד רציני, ולכן יכול להיות שמישהו במקום מסוים יתשערי רק כל הלילה, אז אולי תגידי, אוקיי, הנה עכשיו, עכשיו זה קורה, עכשיו זה קורה, ואז אחרי חצי שעה.
תמליצי לי אחר כך לאן לנסוע ובאיזה שעה.
קצת קשה לי להגיד, אבל את יודעת, כל מקום באזור, כמובן באזורים הגבוהים יותר, היה סיכוי.
אין בינתיים, לא הצפות ולא שום דבר רע.
לא, זה לא מערכת עם כמות גדולה של משקעים, זה גם ידענו מראש, זה משהו מינורי מהבחינה הזאת, זה פשוט פתאום מצטרף העניין של הקור שמלווה אותנו כל השבוע, אז אנחנו זוכים קצת לשלג. סוף השבוע, עלייה מאוד קלה בטמפרטורה, זה לא שיהיה חם, לא להתבלבל, התחלנו ממאוד נמוך, קצת התחמם, אבל יהיה עדיין קר מהרגיל, בלי גשם.
שרון וקסלר, חזיתנו, בואי נבדוק עם כתבינו הפרוסים, רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, מה מצבכם שם?
שלום, תהריים טובים. אני כרגע ליד מרום גולן, כאן יש פחות שלג מאשר במקומות אחרים שמהם באנו במורדות החרמון. יש כאן כרגע כ-5 סנטימטרים, אבל הטמפרטורה מאוד מאוד קרה. יש כאן כרגע סביב 4 מעלות מתחת ל-0 עם הרוח שנושבת פה. הרבה מאוד כבישים חסומים בשעה הזו בצפון הגולן. אין היום לימודים בצפון רמת הגולן. בחרמון הצטברו עוד כ-30 סנטימטרים של שלג. האתר סגור גם היום וישאר סגור גם מחר. מפלס הכינרת בתוך כל זה עלה בסך הכל בסנטימטר וחצי, והמערכת הזאת צפויה להתחזק בשעות הקרובות, כך שאנחנו מחכים לעוד גל משמעותי של שלג כאן בשעות הקרובות. יש סיכוי שגם באזור צפת כולם כאן ערוכים, מוכנים, גם כלים כבדים של נתיבי ישראל, מוכנים לפלס את תירי התנועה למקרה הצורך.
רובי אמרשלג, כתבנו, תודה רבה לך. ואסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, אנחנו רוצים להיות איתך, מה אתה מספר?
שפשוט כפו, פשוט אין מילה אחרת, אני לא יודע אם יש דרגות בקיפאון, בקור, זה פשוט קור מקפיא עצמות, אולי לא כמו בצפון, אבל זה קור אחר, זה קור מדברי שהוא ממש חודר לתוך העצמות, בטח ובטח כשיש רוח, וכאן בדרום בעצם לא היו יותר מדי גשמים, כן היו מכות של גשמים מאוד חזקים בלילה, בחלק מהאזורים, למשל צפונית לבאר שבע, או הבוקר במשך שעה אחת ירדו כ-11 מילימטרים באשדוד, אבל רוב הזמן, גם אתמול וגם היום, פשוט קפו. אז אני נשמע, אנשים שהקלטתי במאפייה שכונתית,
כל הכבוד לך. כן.
כן, חלק מהאנשים פשוט נמלטו פנימה, וגם חמים וגם ריח מדהים של לחם נאפה. אז מה צריך יותר מזה?
תשמיע לי בבקשה.
הנה, בבקשה.
מזג האוויר נעים, אני אוהב את המזג האוויר הזה.
קפו עכשיו בחוץ.
קר, אבל הלוואי שהחורפים שלנו ייראו ככה עם הרבה גשם. כי בקיץ כבר, אתה יודע, בלתי נסבל. אבל
גם בחורף זה נהיה בלתי נסבל.
לא, זה קצר, כמה ימים.
המזג האוויר הוא טוב לעסקים או רע?
המזג האוויר מעולה לעסקים.
למה?
כי קר ואנשים רואים רוצים לקנות אוכל חם.
איך זה להיות חיילות בגשם?
חרה.
המעיל הצבאי, מה זה כבר לא דובון, נכון?
לא.
פוטפו.
אז הוא מגן, הוא עוזר? האמת שכן, נכון? מה, הוא מגן אחר הזה. כן. מושלם הגשם. נעים לי.
כן, אז זה הוא בעל המקום, והשותף שלו לעסק הסמוך שהגיע להתחמם, ועוד שתי חיילות, כמו ששמעת, שהן כבר לא עם דובונים, אגב. יש מעיל שבפנים הוא פליז, מבחוץ הוא ככה מגן מרוח, אז שמענו גם אותם. מחר אמורה לצאת השמש, אז יראה אחרת לגמרי.
אסף פוזיילוב. מחכה איתך לשמש, תודה.
תודה.
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שלום לך.
שלום רב.
רגע לפני הכל, אני שומעת שאומתת היום לקורונה, איך אתה מרגיש?
אני מרגיש בסדר, בסדר גמור אפילו. יש קצת תסמינים, אבל סך הכל סביר ביותר.
בריאות, תנהל מהבית?
כן, ברור, ברור. תשמעי, יצא משהו פה מעניין, תדעת, היום סך הכל אמור להיות אולי השלג בערב, ואנחנו נערכנו עד אתמול, נערכנו בכל הכוחות, ועכשיו אנחנו ערוכים ומוכנים, ואני מקווה שהכל יעבור בשלום.
מה זה ערוכים ומוכנים? איך מתכוננים?
אז קודם כל, ירושלים זה צבא קטן, יש לנו חמל, חמל רציני שכולל את עובדי העירייה, את כל מנהג תפעול, זה כולל גם את המשטרה, את כיבוי אש, את כל החברות שקשורות, את כל הגופים שקשורים לשעת חירום. אז לצורך כך יש לנו חמל מיוחד בעירייה, שיושבים ביחד ומנהלים את האירוע, וכל אחד יודע מה תפקידו.
נערכים ממש לאפשרות אמיתית של שלג, מפלסות וכל זה?
תראי, בהחלט, אנחנו גייסנו כ-60 מפלסות, אני לא בטוח שאנחנו צריך להשתמש בהם, אבל את יודעת, אנחנו לא לוקחים סיכונים. סך הכל, אם ירד גשם, אז אנחנו צריכים לדאוג לכך שיפנו את השלג מהר כמה שיותר, כדי שהדרכים ימשיכו לזרום, ולכן אנחנו לקחנו את זה. יש חלון של שלג בשעות הערב, ככה באזור 8 בערב עד 2 לפנות בוקר, אז יכול להיות כזה מצב ש ירד שלג, ואנחנו ערוכים לכך.
מה עושים כדי לוודא שמחוסרי דיור לא קופאים בלילה? אנחנו זוכרים את המקרה הקשה שהיה לפני קצתו מחודש בתל אביב.
קודם כל יש לנו לצורך כך מנהל רווחה שיודע לעשות את העבודה, עובד מאוד קשה, מכיר את הדרי רחוב, משוחח איתם. אני רוצה לומר לך שישנם דרי רחוב שלא מוכנים לקבל סיוע. ואנחנו עוברים אחד-אחד, מדברים איתם, מנסים לאסוף אותם מקלטים מיוחדים שמטפלים בהם, עושים את הכל על מנת שהם יעברו את האירוע, בוא נאמר ככה, בצורה יותר נוחה מאשר אם לא מסיימים להם.
כן. טוב, בוא נדבר על הפינוי שהושלם הלילה בשייח' ג'ראח, פינוי אחרי יומיים שבהם התבצרה אחת המשפחות בביתה ולא הסכימה לצאת, ובוא נזכיר שהמטרה של הפינוי היא הקמה של בית ספר במקום, נכון? בית ספר עירוני.
בית ספר עירוני של 16 כיתות, פלוס 6 גנים, כשהבית ספר עירוני הוא מיועד לחינוך מיוחד. עכשיו תראי, מזרח העיר זקוקים לבתי ספר. אנחנו מחפשים בנרות שטחים לבתי ספר כדי לבנות את תושבי המקום. עשרות שנים הזניחו את מזרח העיר מבחינת בניית בתי ספר. אנחנו בשלוש שנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, מקבלים למעשה צ'ק פתוח מהממשלה. כל מקום שאתם מוצאים מקום לבנות בית ספר, אנחנו מממנים. אנחנו משתדלים לנצל את זה עד תום, וכדי שבסופו של דבר תלמידי מזרח ירושלים ילמדו ברמה נאותה.
אבל איך תשכנעו את הציבור שמתגורר בדיוק באזורים האלה לשלוח ילדים לבית ספר שהוקם על חורבות בתים של כמה מהמשפחות?
מה זה חורבות של בתים? זה חורבות של בתים שנבנו ללא אישור, ללא שום היתר בנייה, ללא תוכניות.
אני שואלת על הקושי הפרקטי. בוא נניח רגע בצד את העניין הפוליטי.
שנייה, פרקטי? פרקטי זה לפנות בתים שלא בנויים בצורה חוקית. לפנות אותם משום שאנחנו עושים הכל, במיוחד היום בשנים האחרונות, עושים הכל על מנת לבנות ולפתח את מזרח העיר.
אבל הם יבואו לבית ספר?
גם יחידות דיור, וגם תעסוקה, וגם בתי ספר. מאוד חשוב. אחרת, אנחנו מזניחים את האוכלוסייה במזרח ירושלים.
אבל הם יבואו לבית ספר כשהוא נבנה ככה? אני שואלת, אני לא בטוחה.
ברור, אנחנו בונים בית ספר ויבואו אליו. אגב, זה לא הפינוי הראשון שקורה במזרח העיר. את יודעת, כאילו, את פעם ראשונה שאת שומעת על פינוי במזרח העיר. אז זה שטח של העירייה, זה שטח ששייך לנו. אנחנו נבנה בית ספר ותלמידי מזרח העיר. אני מדגיש, כי יש כאלה שמנסים ככה גם לעשות סלט עם היהודים בשייח' ג'ראח לתושבי מזרח, אין קשר בכלל. אין קשר, במקרה הזה.
בדיוק בגלל זה זו שאלה מעניינת. השאלה האם הם יסכימו להגיע לבית ספר שנבנה כתוצאה מפינוי. אנחנו יודעים שאתם עושים מאמץ גדול לשכנע תלמידים ממזרח ירושלים להגיע.
יערה, בואי, מה את מציעה? שלא לבנות בתי ספר?
לא, אני שואלת אותך באיזה אופן אתה משכנע אותם.
אני אומר לך שמזרח העיר פשוט צפוף, אין בו שטחים פנויים. אז שטח של עיריית ירושלים, שמיועד לבניית בית ספר לחינוך מיוחד, אז גם אותו אנחנו לא נבנה. אז מה יהיה?
צפויים עוד פנויים באזור בקרוב?
אני לא מבין למה את מציירת את זה כבנייה על חורבות. זה בנייה על שטח של עיריית ירושלים. אגב, וגם יותר לומר...
המצב החוקי בצד, אתה יודע איך רואים את זה תושבי האזור, נכון? אותם אלה שאתה רוצה להביא לבית הספר.
דקה ירה. כמו שאת יודעת, השטח הזה הוא לאחר שנתיים של שיחות ופסקי דין, גם של בית המשפט המחוזי וגם של בית המשפט שלום. עשינו את הכל תחת החוק, תחת מה שמותר ואנחנו חייבים לעשות. אני חושב שאם לא הייתו עושה את זה, אם לא היינו עושים את זה, היית בא אלינו בטענות. אגב, במקביל, אני חייב לומר לך שנתתי הנחיה לדאוג למשפחה הזו, גם למחסה, לעכשיו, לקורת גג, וגם לנסות לממן להם שכר דירה. אני לא רוצה שישארו ברחוב. אני רוצה שהם יגורו, אבל יגורו לבתים חוקיים.
כשהמפגינים אלה שהגיעו למחות השבוע ליד הבית שלך נגד הפינוי הזה, אומרים שאתה עושה את זה כדי לייהד את השכונה.
תשמעי, בואי, אז הם אומרים, נו, אז מה? הרי זה שטויות.
לא, זה שטויות? זה לא נכון?
חינוך מיוחד. הרי את מבינה שבית ספר לחינוך מיוחד. לתושבי מזרח ירושלים, מה הקשר של ייהוד השכונה או לא ייהוד השכונה? תראי, אני רוצה להגיד לך משהו, יש פה איזה מיעוט קטן מאוד, גם בירושלים וגם בכלל במדינת ישראל, שכשזה מגיע להרס בנייה בלתי חוקית במזרח העיר, הם פתאום יוצאים כאילו, מה פתאום אתה הורס? אחד תושב במערב העיר, שבונה חדרון קטן ועושים לו את זה, זה צעקות למה אתה לא הורס לו. פה... סך הכל אנחנו מדברים פה על שטח ששייך לעיריית ירושלים.
כן, אבל כשמהצד השני אנחנו גם לא נותנים כל כך אפשרויות לתכנון. תראה, השאלה האמיתית אומרת...
זה ממש לא נכון, את כנראה לא יודעת. אני רוצה לומר לך.
אוקיי,
אנחנו בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, מזרח ירושלים נמצאת בפיתוח
בלתי רגיל, גם של בתי ספר, גם של דירות, גם של בתים, וגם של אזורי תעשייה, וגם של בתי ספר.
לא, בוודאי, ואני גם מכירה את התוכנית של מאגדת את תושבי מזרח ירושלים, אז אתה טועה, אדוני. דווקא אני סיכרתי את האזור.
לא, אם את אומרת שאנחנו לא דואגים לדיור, אז את טועה.
להליכי תכנון במזרח ירושלים? יש הרבה הליכי תכנון מתנהלים במזרח ירושלים, חוץ מאשר התוכנית?
ברור, ברור. את יודעת שבבית חנינה אנחנו אישרנו ביחד עם הוועדה המחוזית תוכנית מתאר שהיא כוללת בנייה של דירות חדשות, הריסה גם של דירות שהן בלתי חוקיות.
בוודאי שאני יודעת, וזה פורסם רק לאחרונה.
כדי שבסופו של דבר אני אוכל להעביר שם כבישים כמו שצריך, ולבנות בתי ספר כמו שצריך.
אתם הגשתם השבוע בקשה להוציא צו הריסה למסגד בצפפה, שלפני כמה שנים בנו על הגג שלו כיפת זהב, ולאחרונה ביצעתם גם הריסות בבית הקברות המוסלמי באום טובה, והוצאתם צו הריסה למסגד אחר באיסאוויה, ואנחנו רואים במקביל גם את העלייה באימותים האלימים במזרח ירושלים. עכשיו השאלה, אם אנחנו מנהלים את הדיון רק במסגרת השאלות התכנוניות, או שאנחנו מנהלים אותו גם במסגרת השאלות המוסריות הפוליטיות. אני לא חושבת שזה ויכוח שאי אפשר לדבר אותו בשאלה האם ראוי לייהד את ירושלים, או האם ראוי...
מה הקשר של לייהד את ירושלים? כל מה שאני אמרתי לך כרגע במזרח העיר, זה משום שאני רוצה לדאוג לתושבי מזרח ירושלים. את יודעת שיש 350 אלף תושבים במזרח העיר שאין להם בתי ספר, אין להם מוסדות תרבות, אין להם דירות, ואת מדברת איתי על פינוי של שטח שנועד לבית ספר לבנות בצורה מסודרת, אני לא מבין מה זה...
והריסה של המסגדים, והריסה של בית הקברות המוסלמי.
קודם כל, בואי נעשה כמה כללים, בסדר? כל מקום שנבנה בלי היתר ובלי אישור, אני לא אתן כזה דבר שיקרה. עכשיו, במקרה של המסגד, אנחנו אישרנו בקשה לבית משפט, שלחנו בקשה לבית משפט, לא ייתכן כזה דבר שכשיהיה בנייה בלתי חוקית, לא אצלי כראש עיר, אני לא אתן את זה. את יודעת, לכי תסתובבי שם בכפר עקב ובמפה שואפת, ותראי את הבניינים הגבוהים האלה שנבנו שנים על גבי שנים בלי שאף אחד הרס אותם, אני אומר לך שאני לא ישן בלילה מזה. לא ישן בלילה מזה כראש עיר. בפני שיש בעיה שאם חס וחלילה מחר יש רעידת אדמה, ודבר שני, אני צריך לתת שירותים לאנשים האלה, ואני עושה את כל הטיפול, את כל מה שאני יכול, כדי לתת להם את השירות המיטבי. אני מסתובב במקומות הללו, אני עושה הכל על מנת...
אדוני, אין כאן שאלה פוליטית, זה רק סיפור תכנוני, אנחנו בטכנוקרטיה של התכנון, אתה לא מכיר בזה שיש כאן ויכוח פוליטי עמוק?
שמה הוויכוח הפוליטי, שאת באה ואת אומרת, מזרח העיר אפשר לבנות מה שרוצים, איפה שרוצים, לא צריך בכלל אישורים.
לא, זה קצת לשטח את הוויכוח הזה, נכון?
למה? למה?
כי הטענה של תושבי מזרח ירושלים לא אומרת את זה. היא אומרת, אנחנו נמצאים כאן מדורי דורות, ומגיעה עירייה שמפנה לנו מסגדים בגלל שבנינו כיפה, אף על פי שזה מוסד שוחר שלום, שרק מתפללים בו שהוא בתפילה, ואנחנו לא מאמינים שהיו עושים את זה לולא היו רוצים להתנקל לסמל הזה.
נו, ומה את אומרת? אז אני שואל אותך שאלה, הרי אני מכיר אותך הרבה שנים, ומה את אומרת על הטענה הזאת?
אני חושבת שהיא טענה שנכון לדון בה במישור הפוליטי ולא רק הטכני. אני חושבת שזו התחמקות.
אבל אני שואל אותך שאלה, יערה. את חושבת שזה נורמלי ותקין שיבנו מסגד בבית צפפה, בירושלים, במערב העיר, בלי אישורים? זה מה שאנחנו רוצים? שככה תראה העיר הגדולה ביותר בעולם, המדהימה ביותר בעולם. זה מה שאת רוצה?
הם היו מקבלים אישור?
אני לא מבין את הטיעונים שלך.
אילו היו מבקשים, הם היו מקבלים אישור?
יכול להיות שכן, יכול להיות שבשביל זה יש ועדות שמאשרות. את יודעת, שלי בצפפה, יש הרבה דברים שהם ביקשו והם קיבלו. ממני, בשלוש שנים האחרונות. מי אמר שהם אף תמיד אם היו מבקשים? אגב, סיכוי גדול שהם מקבלים. סיכוי גדול.
ובית כנסת שהיה נבנה לגג שלו בלי אישור, היית מפנה באותה מידה.
סליחה, לא שמעתי.
אני אומרת, ובית כנסת שהיה נבנה גג שלו בלי אישור, היית הורס את המבנה באותה מידה.
ברור, לצערי הרב, בתי כנסת שנבנים לא יותר, אנחנו בהחלט במקרים מיוחדים הורסים אותם, כי אין הרבה כאלה מקרים. אין כאלה מקרים. אני מונע, אנחנו מונעים מראש לבנות מוסדות בתי כנסת, בלי אישור, בלי ועדה שאישרה את זה ונתנה יותר. אין כמעט כאלה מקרים, מקרים בודדים מאוד.
כלומר, אין לך עמדה פוליטית, זו רק עמדה תכנונית.
כמו שאת יודעת, אני באמת לא איש פוליטי, והעמדה שלי שתושבי מזרח ירושלים צריכים לקבל אותו שירות שמקבלים תושבי מערב העיר. אני ראש העיר ירושלים, מזרח ומערב, אני צריך לדאוג לתושבים. אני צריך לדאוג להם שבשך ג'רח יהיה שם בית ספר לחינוך מיוחד. אני חייב לעשות את זה, זו חובתי. ואני לא יכול שכתוצאה מזה שמשפחה פלשה לשטח כזה גדול, בנתה עליו בית, בגלל זה אני לא אינה בית ספר למאות תלמידים.
אוקיי, התעקשת, אז נשאיר את זה כך. משה לאון, ראש עיריית ירושלים, תודה.
תודה לך.
הפסקת פרסומות וחוזרים. חזרתם אלינו ואנחנו עם סיפור חשיפת המעקב של משטרת ישראל אחרי אזרחים באמצעות תוכנת הריגול של NSO. המשטרה העבירה ליועץ המשפטי לממשלה את ההתייחסות שהוא דרש לפרשה, ואנחנו איתך משה שטיינמץ, כתבנו לענייני משטרה, שלום לך. משה שטיינמץ, אתה איתנו?
כן, הערת צהריים טובים. המשטרה שולחת הלילה ליועץ המשפטי לממשלה מסמך עברות אחרי הדרישה שלו לקבל את עברות המשטרה, ובמסמך הזה המשטרה מפרטת את השימושים שהיא עשתה בתוכנות הריגול וממשיכה לטעון גם בפני היועץ המשפטי שכל השימושים נעשו כחוק עם צווי בית משפט. שר המשפטים גדעון סער אומר היום בכנסת שיש פער בלתי נסבל בין מה שעולה בתחקיר לבין טענות המשטרה. הנה הדברים שלו שהביא כתבנו זאב קם.
טוב עשה מבקר המדינה שהוא לקח על עצמו לבדוק, ו אני יודע שמתקיימת בדיקה גם על ידי היועץ המשפטי לממשלה בנושא הזה. לפי מה שנמסר לי במשרד, לא היה ידוע שום מקרה של פעולה ללא צו בית משפט. יש בדיקה, מבקר המדינה הוא גורם בלתי תלוי, וטוב שהדברים ייבדקו והמסקנות יוצגו לציבור, ואני משוכנע שגם המערכת האכיפה בראשות היועץ המשפטי לממשלה תסיים את כל הבירורים שהיא צריכה לבצע בנושא הזה, ושאני יודע שמתקיימים בה מאתמול.
בינתיים הערה במשטרה ממשיכים לבדוק את המקרים הקודמים, בעצם לאורך השנים שבהם נעשה שימוש באותה תוכנת ריגול. המשטרה יש יכולת לבדוק כל כניסה שנעשתה למערכת הזאת, על ידי מי ועבור איזה תיק. זה בעצם מה שעומד מאחורי הטענה של המשטרה שלא נעשה שימוש במערכת נגד אנשי הדגלים השחורים, כי בעצם המשטרה כבר בדקה אתמול את כל השימושים במערכת בתקופת הפעילות של הדגלים השחורים, תקופת הפגנות בלפור. כך או כך, עדיין אנחנו נדרשים לעוד הרבה תשובות מהמשטרה, כי סימני השאלה בפרשה הזאת עדיין רבים. נקווה שנקבל תשובות מניחות את הדעת כבר בקרוב.
בהחלט, משה שטיינמץ כתבנו, תודה. ואיתנו עורך הדין ניר אלקבץ, מומחה לעבירות סייבר, לשעבר מפקד החקירות של יחידת הסייבר בלהב 433. צהריים טובים.
צהריים טובים.
עד כמה בתקופתך במשטרה נחשפת לשימוש בכלים כאלה?
תראה, אני לא יכול לפרט מתי ועד כמה, אבל אני כן יכול לומר שכלים שטכנולוגיים שבאמצעותם ניתן להפיק ראיות באמצעות צו, קיימים במשטרת ישראל, ואני אומר אמירה יותר מכלילה שממנה יהיה אפשר להבין גם בלי שאלות של פולו-אפ בהקשר הזה. אין טכנולוגיה שקיימת היום על המדף שלא קיימת לרשויות האכיפה במדינת ישראל ובכלל.
אז אוקיי? הפרסום לא מפתיע אותך.
לא, לחלוטין לא, אבל יתרה מכך, הפרסום צריך להסתכל עליו בספקלריה טיפה יותר רחבה. זה שלNSO יש כלי, והכלי הזה הוא טכנולוגית מאוד מתקדם, זה הכל טוב ויפה, אבל יש כלים נוספים. ויתרה מזאת, זה לא רק שיש כלים נוספים, גם ניתן לפתח כלים. ואני מזכיר לך שאנחנו חיים במדינה שחיה על החרב שלה כבר הרבה מאוד שנים, ולצורך האינטרס של הביטחון הלאומי שלנו אנחנו נאלצים להתמודד גם בזירה שנקראת סייבר. האנשים שעושים את זה יוצאים מהמערכת הצבאית והולכים או למערכת האזרחית או לגופים מדינתיים אחרים, לרבות משטרת ישראל.
אז מה אתה אומר בעצם? כן.
אני אומר שמבחינת יכולות, כל פעם אני רואה ששואלים את השוטרים שמתראיינים, האם המשטרה יכולה לעשות כך? האם המשטרה יכולה לעשות כך? יש לזה תשובה נורא נורא ברורה. המשטרה יכולה לעשות הכל. עם זאת, מותר לה לעשות רק מה שהיא קיבלה לעשות הרשאה מפורשת בחוק, בתקנות או בנהלים. זה מה שמותר לה. יכולת? יש. צריך להבין את זה. וביקורת על הפעולות של המשטרה, במיוחד בעת הזו, היא מבורכת והיא נדרשת והיא הכרחית, בתור מי שיצא מהמערכת הזאת, mm-hmm. אני אומר לך, שברגע שיש ביקורת כזאת, זה עושה את המערכת טובה יותר, לא טובה פחות. המשטרה זה לא עסק פרטי של אף אחד, גם לא של המפכ"ל.
תראה, אני חושבת שיש כאן עוד שאלה שזנחנו. באמת המשטרה בעצם לא מכחישה את עצם העובדה שנשתלה תוכנת פגסוס במכשירים, והוויכוח המרכזי הוא, כמו שאתה אומר, אם זה נעשה עם צו של בית משפט או בלי צו של בית משפט, אבל ודאי אתה כעורך דין היום מכיר את הקלות שבה בתי משפט מאשרים בקשות של המשטרה, לא?
אז בואי נעשה סדר. קודם כל צריך לבדוק אם פעולות נעשו בסמכות או לא, זו השאלה הראשונה שצריכה להישאל, בבואנו לבחון כמדינה את פעילות משטרת ישראל. שאלה נוספת שאת מעלה כרגע זה אם הסמכות השיפוטית, כפי שהיא באה לידי ביטוי, ממצא באופן נכון ומהותי את המנדט שניתן, אז זו שאלה אחרת.
ואם אני מפנה אותה בחזרה אליך.
ואם את מפנה אותה בחזרה אליי, אני יכול לומר לך שלא קרה פעם אחת שאני הגעתי לבית משפט כדי להוציא צווים, ולא נתתי את ההסברים במלואם, גם אם השופט לא היה לו ברור, ומה לעשות, ששופטים הם בני אדם, ולא כל השופטים הם טכנולוגים. את שומעת שופטים?
שומעת מצוין, כל הזמן.
ולא כל השופטים הם טכנולוגים, ולעיתים אתה נדרש לתת מצגת ארוכה, ולתת הסברים מאוד מאוד מעמיקים, כדי שהשופט יבין. וככל שאני מודע להלך הרוח של המשטרה, וכן של הפיקוד של המשטרה, לא באים כדי לתכנן אף אחד, לא באים כדי לתת מעט מידע, כדי שהשופט ישלים מדמיונו את המידע. המשטרה לא עושה את הדברים האלה. עם זאת, יכול להיות, וזה אני לא יודע, יכול להיות שבוצעו פעולות שאסור לעשות, אבל לא מזדון, כתוצאה משגגה של הפרשנות של החוק. הטכנולוגיה התקדמה, וכן, צריך לבקר את המשטרה, אני לא עד לכך שהיו דברים כאלה, אבל אם היו דברים כאלה, טוב מאוד שהמשטרה תערוך, שמבקר המדינה עושה את הבדיקה וכל מי שצריך יעשה את הבדיקה הזאת, אבל יתרה מכך, יש משהו שהוא חשוב להבין. תראי, אנחנו עומדים בפני הצעת חוק של שר המשפטים, של גדעון סער, שבה יש פסילה, בית המשפט יוכל לפסול ראיה שהושגה באופן לא חוקי. עד היום הפסילה הזאת הייתה דוקטרינה שנקראת דוקטרינת הפסילה הפסיקתית, שהיא החלה בהלכת יששכרוב, ורק במקרים מאוד מסוימים היה ניתן לפסול ראיה. בא שר המשפטים והכנסת הנוכחית עומדת לחוקק
נכון.
חוק שמאפשרת לבית המשפט לפסול ראייה, להוריד את גבילותה לחלוטין.
היא מושגה באופן
נעשו. לא okay. נכון, נכון. דרך אגב, no. בארצות הברית לדוגמה, זה מאפשר לשופט, זה לא מחייב את השופט.
נכון.
בארצות הברית זה פירות העץ מורל, אין בכלל פרשת.
רגע, בסדר, אז מה? אז במקרה הזה אתה חושב שזה חקיקה שתפגע ביכולת של המשטרה?
לא, להפך. אני חושב שזו חקיקה שתעשה את המשטרה טובה יותר. אני חושב שהחקיקה הזאת היא בדיוק כדוגמת הביקורת של המשטרה עוברת עכשיו, תגרום למשטרה לחדד את נעליה, הן בהיבטים המשפטיים והן בהיבטים הטכנולוגיים, כדי שהפעולות שיתבצעו, יתבצעו אך ורק מתי שצריך, ובמידה שנדרש.
אוקיי, עורך הדין ניר אלקבץ, מומחה לעבירות סייבר, תודה רבה שהיית איתנו, לשעבר מפקד יחידת החקירות בלהב 433 של יחידת הסייבר, תודה לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
ואנחנו מסכמים כאן את השעה הזאת שלנו, נחזור בשעה הבאה עם עוד עניינים, למשל על הפגיעות המיניות בציבור החרדי, אגב פרסום של כתבתנו ורד פלמן, שנרחיב עליו מיד בשעה הבאה, אנחנו כאן אחרי החדשות.
רשת בית, יערה שפירה.
שוב שלום לכם, עכשיו 1:06, אתם על בחצי היום, יומן הלילה של רשת ב', בהמשך נהיה עם הקואליציה המתוחה, יומן הצהריים כמובן, יומן הצהריים של רשת ב', נו, הרגלים. נהיה כמובן עם הקואליציה המתוחה בכנסת, נשאל מה פשר ההתחממות ביחסים עם טורקיה, אפילו נבקר ברמת הגולן המושלגת, ואנחנו רוצים לפתוח בך, זאב קם, כתבנו בכנסת, אתה מספר על אולי עוד משברון של הקואליציה.
כן, זה קורה עכשיו תוך כדי שאנחנו ככה מדברים כאן ביומן הצהריים, למעשה לפני כמה דקות, עוד הפרה משמעותית של המשמעת הקואליציונית בהצבעה במליאת הכנסת. זה קורה כאשר חברת הכנסת שרן השכל מתקווה חדשה מעלה את חוק חוות בודדים, חוק שאושר בתחילת השבוע בוועדת שרים לחקיקה, שמבקש לאשר ולהכשיר מבנים של חוות בודדים שממוקמות בנגב ובעיקר בגליל בצפון הארץ, חוק עם משמעת קואליציונית, ובכל זאת, למרות המשמעת הקואליציונית, מחליטים ארבעת חברי סיעת רע"מ להצביע נגד הצעת החוק של הקואליציה, ושוב נגד המשמעת הקואליציונית, כפי שעשו בשבוע שעבר, כשהם לא הגיעו, היום מגיעים ומצביעים באופן אקטיבי נגד הקואליציה בהצעה הזאת. צריך להגיד שההצעה הזו עוברת למרות ההצבעה של חברי סיעת רע"מ, כי חברות הימין, מפלגות הימין באופוזיציה, נרתמות כדי להצביע ביחד עם רוב מפלגות הקואליציה ולאשר את הצעת החוק הזו בקריאה טרומית. גם חברי הכנסת של העבודה ושל מרץ בחרו לצאת החוצה מההצבעה בלי כיזוז, גם פה בניגוד למשמעת הקואליציונית. למעשה, לפני שההצבעה הזו עולה במליאה, קדם לזה לחצים משמעותיים שהפעילו מנסור עבאס וחבריו ברעם על ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד. הם דרשו ממנו להגיש ערר עוד לפני ההצבעה כדי למנוע את זה שההצעה תעלה להצבעה במליאת הכנסת, או לחילופין לפחות לדחות את ההצבעה בשבוע או שבועיים. לפיד סירב לדרישה של רע"מ, ההצעה כאמור עלתה להצבעה, עברה בזכות קולות האופוזיציה, אבל רע"מ מפירים את המשמעת הקואליציונית ומצביעים נגדה ביחד עם חברי הרשימה המשותפת. צריך לראות איך הדבר הזה יתגלגל בהמשך, כי מנסור עבאס תוך כדי שהוא מנהל את הישיבה כיושב ראש הכנסת או יושב ראש הישיבה, הוא מודיע שההצעה תלך לוועדת הפנים של ווליד טאהא מרע"מ. הוא רוצה לתקוע את הצעת החוק הזו, ולכן הוא מנתב, או לפחות מנסה לנתב אותה לוועדה של רע"מ, כדי שהיא שם תיתקע ולא תתקדם. אני מבין ששרן השכל ושאר חברי תקווה חדשה מתכוונים להיאבק נגדו בעניין הזה, כדי שההצעה תלך לוועדה אחרת, כנראה הוועדה לביטחון הפנים של מירב בן ארי. אבל זה בהחלט המשך של האימות המתגלגל בתוך הקואליציה, עוד מקרה של הפרת משמעת קואליציונית, ואם תרצי יערה, בעיקר בלגן ואי סדר, איך מנהלים את ההצבעות בימי רביעי בקואליציה, כי בינתיים זה נראה שמנוהלות, איך נאמר, לא משהו.
זאב קם כתבנו, תודה רבה.
תודה.
משלחת ישראלית נחתה בשעות הצהריים בחרטום בירת סודן, בזמן שהמצב במדינה האפריקנית ממשיך להיות לא יציב אחרי ההתפטרות של ראש הממשלה עבדאללה חמדוק. אנחנו איתך כתבנו לענייני ערבים רועי קייס עם פרסום ראשון שלך ושל כתבנו הצבאי איתי בלומנטל.
נכון יערה, זה מטלים ועליו משלחת ישראלית נחת צהריים בחרטום בירת סודן. המטוס המריא הבוקר מנמל התעופה בן גוריון, ביצע מה שנקרא עצירה דיפלומטית בשארם א-שייח במצרים כדי לקבל נתיב טיסה, ומשם המשיך.
רואי, אנחנו קצת לא שומעים אותך, אולי אתה יכול לשפר מעט את איכות הקו.
עכשיו אתם שומעים אותי?
כן, קצת יותר טוב. התחלת לומר?
כן, אז התחלתי לומר שמטוס מנהלים ועליו משלחת ישראלית בצהריים בחרטום בירת סודן. המטוס המריא הבוקר מנמל התעופה בן גוריון, ביצע מה שנקרא עצירה דיפלומטית בשארם א-שייח במצרים, בדרום חצי האי סיני, כדי לקבל נתיב טיסה, ומשם המשיך למדינה האפריקנית. המשלחת הזאת...
כן, אנחנו...
טוב לומר שהפעם האחרונה שדווח על משלחת ישראלית שבאה בסודן היה בתחילת חודש נובמבר שעבר, ימים ספורים אחרי ההפיכה שביצעו אנשי הצבא נגד הגורמים האזרחיים בשלטון. מאז כאמור המצב במדינה לא התייצב, לאחרונה ראש הממשלה לשעבר עבדאללה חמדוק התפטר מתפקידו בשל חוסר היכולת שלו להקים ממשלה חדשה אחרי שהוא חידש את ה...
רועי קייס? כן.
כן. את שומעת אותי?
אנחנו לא שומעים כל כך טוב, כן.
אוקיי, אז נראה לי שאנחנו, אני אחזור בהם בהמשך, אם אתם
לא שומעים. כן, אנחנו נשתדל לחזור אליך בהמשך, אבל תודה רבה לך על הפרסום הזה אצלנו, רועי קייס, כתבנו, תודה רבה. ואנחנו רוצים להיות בעניינים אחרים, נשיא טורקיה ארדואן חשף אתמול שהנשיא הרצוג צפוי לבקר אותו בארצו, בבית הנשיא בירושלים, בינתיים לא אישרו וגם לא הכחישו, ואנחנו איתך בעניין הזה, אלוף במילואים גיאורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, שלום לך.
שלום רב.
איך אנחנו מסבירים את ההתקרבות החדשה הזאת לטורקיה?
כל יחסי ישראל-טורקיה באמת תלויים בצד אחד, בצד הטורקי, זה נכון אישית בארדואן. נגיד אם נלך אחורנית, 20 שנה לפני שהוא עלה לשלטון, היחסים בין ישראל לטורקיה היו אולי היחסים הקרובים ביותר של ישראל עם איזושהי מדינה, גם בצד המדיני, בצד המודיני, בעיקר בעסקות צבאיות וכו'. וזה הלך והשתנה, אבל לא כל כך מהר. אני מזכיר שב-2008 ארדואן עדיין נבחר על ידי אולמרט להיות המתווך האגון בניסיון שהיה אז בזמנו להגיע להסכם שלום עם סוריה. אז ארדואן בשלב מסוים התהפך עלינו לגמרי, וראינו אחרי כן את התוצאות לאורך שנים. וישראל הגיבה לפי דעתי נכון לאורך השנים, לפעמים אפילו אולי בחנפנות יתר, אבל בטח לא חיפשנו את המשבר. וארדואן מהסיבות שלו, שאפשר לפרט אותם, אבל העיקרית שבהם זה שהוא נמצא גם אישית וגם ציבורית וגם פוליטית וגם כלכלית. טורקיה נמצאת עכשיו במציאות הרבה יותר קשה. גם היחסים שלה עם המערב, עם ארצות הברית לא טובים, זה משפיע על הכלכלה. יש לה מתיחות כזו אחרת עם הרוסים ועם האחרים. ולכן הגיע למסקנה שכדאי לשפר את היחסים עם ישראל במסגרת הניסיון שלו לחזור להיות דמות נגיד מוכרת, מובילה ומקובלת בחלק הזה של העולם, ואני חושב שאנחנו צריכים להיענות בזהירות לפניות שלו, כי האינטרס הישראלי הוא בסך הכל להיות בקשר טוב עם טורקיה. אנחנו נאלצנו
לדבר אבל זה דבר שיכול לפגוע ביחסים הנוכחיים שלנו עם יוון ועם קפריסין, שבאמת בעשור האחרון נבנתה איתם ברית על רקע אולי המתח עם טורקיה, ופתאום, אתה יודע, ארדואן מציע לנו צינור גז, ואנחנו מוצאים את עצמנו שוב בדיאלוג הרבה יותר חם עם הטורקים.
אז יש בזה בהחלט הרבה, כי בסך הכל האויב המסורתי כבר למעלה מ-100 שנה בטח בין שתי מדינות, זה בין טורקיה לבין יוון, ויש פה לכאורה איזשהו מין משוואת סכום אפס, אתה נותן יותר ליוון, הטורקים מתרכזים, אתה נותן יותר לטורקים, היוונים מתרכזים. נושא של הגז הוא באמת נושא רגיש, ובעצם ישראל ניהלה במשך כמה שנים מסע ומתן, על איזשהו הקמת צינור גז, זה פרויקט מאוד מאוד יומרני, שיבוא בישראל לקפריסין, קפריסין היוונית, ומשם ליוון ומשם לאירופה. הטורקים טענו שהם לא ייתנו לזה לקרות, ובלי להיכנס להסבר הפרטני, הם בעצם עשו איזשהו הסכם עם לוב, שאומר בעצם הצינור הזה חוצה את המים הכלכליים שלנו, טורקיה, ולכן לא ניתן לזה לקרות. עכשיו, אם ישראל תנצל לדוגמה את צינור הגז שכנראה הולך ללכת מתמר דרך סיני להגיע לירדן, משם לסוריה וללבנון, די מוזר, ואם הוא ימשיך אחרי כן נגיד גם לטורקיה, אז זה מצד אחד יכול להיות לא רע ליחסים שלנו עם טורקיה, אם היוונים יחשבו שהלכנו לזה כנגד מה שלכאורה הוסכם מטעם, אז יכול להיות פה איזשהו מתח. מקווה שנדע
וכממליץ מן הצד, איך היית ממליץ להתמודד עם זה?
אז אני אומר שוב, אני מפריד בין העניין הזה של הגז ובין היחסים בכלל. רוב המתח בין ישראל לבין טורקיה לא קשור ביוון, הוא קשור בשאלות שהן יותר ישראליות, כמו התמיכה הזו האחרת של טורקיה בחמאס, המהומות שהיא בין היתר מלבה בהר הבית, אם מדברים על חמאס, היא נתנה בעצם, נתנה ונותנת, עדיין מקלט, לפעילי חמאס שמשם מפעילים מטורקיה, מפעילים פעילות של פעילות טרור ביהודה ושומרון ובמקומות אחרים. טורקיה גם סייעה במשתמע לדאש בחלק מהדברים שפגעו בהרבה מאוד מדינות. כל הדברים האלה הם לא קשורים ליוון, ואני חושב שאם נשפר את היחסים האלה, זה יהיה דבר נכון. יש שני דברים שצריך להיות רגישים מהם. אחד זה באמת נושא הגז, אין לי מספיק מידע, אז אני לא יכול להגיד, אבל צריך להבין שזה נושא רגיש בשני הכיוונים. והדבר השני, שגם הוא עדיין לא בדיוק קורה, זה עסקות ביטחוניות גדולות, אם הדברים האלה יתפסו, אם יחזרו להיות עסקאות עם טורקיה, והיוונים יחשבו שזה מכוון נגדם, אז יש בזה איזושהי רגישות. אני מניח שנדע לנהל את העניין הזה כאן.
אוקיי. ברשותך, אני רוצה לשאול אותך גם על סיפור חשיפת המעקב של משטרת ישראל אחרי אזרחים. קודם כל, הפרסום מפתיע אותך בכלל?
הפרסום במידה מסוימת הפתיע אותי, אבל פה חייבים לעשות הבחנה חדה מעין כמוה בין שני דברים. יש לנו נטייה מוגזמת לשפוך את התינוק עם המים. והייתי אומר ככה, אם באמת המשטרה עשתה שימוש לא חוקי, שלא בהתאם לאישורים הנדרשים מבתי משפט, או לא בהתאם לרוח החוק שאומרת מה צריך להיות מניע לגיטימי להזנה, אז את זה צריכים לבדוק, והם צריכים לשנות פה בעניין הזה נהלים, או אפילו את החוק, אז זה דבר שנכון לעשות. אבל, ויש פה אבל מאוד חזק, מדינה, כל מדינה, ודאי מדינת ישראל, אבל כל מדינה, הייתי אומר, נורמלית, כולל מדינות דמוקרטיות מערביות, שזכויות האדם ופרטיות מאוד מאוד חשובות להם, לא יכולות היום לנהל שום מאבק, לא נגיד ארגוני פשע, ובטח לא נגיד ארגוני טרור, בלי כלים מודיעיניים מתקדמים מהסוג הזה שנקרא Signal Intelligence. לא יכולים.
אבל הלא לשם כך יש לנו שבק, לא?
רגע, רגע. עכשיו, פה צריכים לדעת לעשות עוד פעם שתי הבחנות. אחד, המשטרה שבהגדרה מתעסקת בעיקר נגד פשע, אז פשע בדרך כלל לא קורה מהרגע להרגע, ולכן בדרך כלל ברוב המקרים המשטרה, אם רוצה להזין לאזרח מסוים, ישראלי, צריכה לפנות באמת לבית משפט לקבל אישור. אבל באותו זמן, אני מגלה משהו שאולי הציבור לא יודע, לשבק יש חופש פעולה מוחלט להזין לכל אחד מאיתנו, כולל לך ולי, אם הוא חושב שאנחנו חשודים לפעילות טרור נגד מדינת ישראל. עכשיו זה דבר שהוא הכרחי, משום שאם השבק מאזין, נגיד, לפלסטינאים באיוש, ופתאום מסתבר שגורם פלסטיני נפגש עם אזרח ישראלי, ומעביר לו אולי חגורת נפץ, אז אין זמן להתחיל ללכת לבית משפט. השבק צריך מיד לעקוב אחרי אותו אזרח ישראלי, בכדי לנסות לסכל את הפיגוע. ואני חייב להגיד שישראל...
אני אתן לך רגע את
נקודה, לא, אני רוצה להגיד נקודה אחת. מי שוותיק זוכר את האינטיפאדה השנייה, משהו כמו לפני בערך 20 שנה, באמת ש-20 שנה היה באמת השיא, תחילת 2002 שיא של האינטיפאדה השנייה, וישראל, אני אומר, צה"ל והשב"כ באיחור, אבל הבינו שהדרך היעילה וההכרחית להתמודד עם הטרור הזה, זה להגדיל מאוד את השימוש באמצעים האלה, ובעצם ההצלחה שלנו בסיכול, ואני לא מגזים, של 80-90% עד היום, של פעולות הטרור בנויה על היכולות האלה, ואי אפשר בדברים האלה להגביל לא את השבק, ובמידה מסוימת גם לא את המשטרה.
אז כאן היינו כנראה רוצים לומר,
לא,
אבל זאת תמיד, אתה יודע, הטענה כלפי כל סוגי העיכוב. הייתי רוצה לומר להפך, אם כבר אנחנו נותנים את החירות הזאת לשבק, שהיא חירות מפליגה, היינו רוצים לכל הפחות להגביל את המשטרה. אומר, יש כבר את הכלי, יש כבר גוף ביטחוני שיכול לעשות בו את השימוש, למה ניתן אותו גם למשטרה?
כן, כי השבת מתעסק בסיכול טרור ומשימתו העיקרית, וטוב שככה, כי הוא חייב להתמקד בזה. ואם אנחנו רוצים למנוע, אני יודע מה, פגיעות מיניות ברשת, או פעילות פשע, כמו שמדברים היום הרבה על החברה הערבית, ואם אנחנו רוצים למנוע שחיתות שלטונית, כל הדברים האלה הם לא עניינם של השבת, הם בליבת אחריות של המשטרה. ואי אפשר לצפות שהמשטרה תילחם ביעילות נגד הפשיעה בעולם הערבי, ותילחם בשחיתות, ותילחם באלימות של גברים נגד נשים, ובמאה דברים אחרים, בלי שאתה נותן לה את הכלי האלמנטרי. אגב, זה קיים בכל מדינות העולם, ולכן הדבר הזה נכון לעשות. הדבר היחידי שצריך לוודא, שבאמת אין פה ולא הייתה חריגה, ואם הייתה חריגה, את זה צריך לתקן, אבל לא לשפוך את התינוק עם המים.
טוב, זה אני חושבת ממש מוסכם על כולם. האלוף במילואים גיאורא איילן, תודה רבה שהיית איתנו.
בבקשה.
רועי קייס, אנחנו חוזרים אליך. התחלת לספר לנו לפני שנקטע הקו על המשלחת הישראלית שנחתה בחרטום בירת סודן, ואנחנו רוצים להמשיך לשמוע את הדיווח שלך, כן?
נכון, אז פרסום ראשון של כתבנו הצבאי איתי בלומנטל ושלי, מטוס מנהלי ועליו משלחת ישראלית נחת בשעות הצהריים בחרטום, בירת סודן. המטוס המריא הבוקר מנמל התעופה בן גוריון, ביצע עצירה בשארם א-שייח במצרים, דרום חצי האי סיני, כדי לקבל נתיב טיסה, ומשם המשיך למדינה האפריקנית. המשלחת צפויה לחזור לישראל בשעות הלילה. הפעם האחרונה שלמעשה דווח על משלחת ישראלית שביקרה בסודן היה בתחילת חודש נובמבר שעבר, ימים ספורים אחרי ההפיכה שביצעו אנשי הצבא נגד הגורמים האזרחיים בשלטון. מאז כאמור המצב במדינה לא ממש מתייצב, יש שם מחאות נגד השלטון על בסיס כמעט יומיומי. לאחרונה ראש הממשלה לשעבר עבדאללה חמדוק התפטר מתפקידו בשל חוסר יכולתו להקים ממשלה חדשה אחרי שחידש את הברית עם אנשי הצבא שזוכים לקיתונות של ביקורת מהציבור. כזכור, במסגרת ההפיכה בחודש אוקטובר ממשלתו של חמדוק פוטרה והוא הוכנס למעצר בית של כמה ימים, גם הוכרז מצב חירום. ההגעה של המשלחת הישראלית לחרטום היום בין השאר יכולה להעיד שלמרות המצב הפנימי הבעייתי מאוד בסודן, המגעים בין המדינות נמשכים שנה וחודשיים אחרי ההכרזה הראשונית על נחמול היחסים בין המדינות בחסות ממשל טראמפ.
רועי קייס כתבנו, תודה רבה. אנחנו עוברים לתאונה הקטלנית אמש בכביש 4 סמוך למסובים עם שני הרוגים ושני פצועים קשה מאוד, ואיתי שיקמן כתבנו לפני שעה קלה מותר לפרסום שמה של אחת ההרוגות.
נכון מאוד, התאונה הקטלנית הזאת בכביש 4 אמש סביב 11:30, ואחת מההרוגות בתאונה הזאת היא שירה גוז'ם איתאיו, בת 19 מקריית אתא, צעירה בשירות לאומי, הבת לפני האחרונה במשפחה של 10 ילדים, ילדה שבאמת רק ילדה בת 19 שחלמה להיות רופאה, ואתמול חייה נגדעו בטרם עת בתאונה הקטלנית הזאת. הרוג נוסף שמו טרם הותר בפרסום. בבית החולים שיבא בתל השומר מטופלים בשעה זו שני הנושאים הנוספים מן המכונית הזאת. אנחנו מדברים על שני פצועים צעירים בשנות ה-20 לחייהם. מצב קשה מאוד שמטופלים בבית החולים שיבא בתל השומר. ואני יכול לספר לך שמהפרטים הראשונים שאנחנו הבנו מהתאונה הזו, מדובר ברכב מסוג מרצדס שמסיבה שעדיין אינה ברורה מתנגש בחלקו האחורי של האוטובוס. שני הרוגים נלכדו בתוך המכונית, ואחרי מאמצים ארוכים הצליחו כוחות הכיבוי לחלץ אותם, וצוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותם, וכאמור שני הפצועים פונו במצב קשה מאוד לבית החולים שיבא בתל השומר. תאונה קטלנית ועצובה מאוד אמש בכביש 4.
כן, ונאחל החלמה לפצועים. איתי שיקמן כתבנו, תודה.
תודה.
ואנחנו רוצים להיות איתך, הדס גרינברג. בנס ציונה הראה פיצוץ ברכב בחניית מגורים בבניין, זה היה סמוך לתשע בבוקר, וכל זה כשנהג הרכב נמצא בפנים, הוא נפצע פצעים בינוניים. כתבתנו הדס גרינברג, תוסיפי לנו פרטים.
כן ירה, זה ממש 9:20 בבוקר, אותו נהג רכב, גזר בן 58 מנס ציונה, פשוט נכנס לחניית בניין, מתחיל להכנות את רכבו ברוורס, ואז מתרחש הפיצוץ האז. הוא מצליח ממש לפתוח את דלת הסמוכה עליו, דלת הנהג, ופשוט מדדר החוצה. הוא מפונה במצב קל עד בינוני לבית החולים קפלן, שם הוא מטופל בעקבות הפציעות בגפיים. לפחות על פי חקירה הראשונית של המשטרה, צריך לציין, אותו נהג הוא לא איזשהו עבריין מוכר למשטרה או עם עבר פלילי נרחב, אבל כן יש, הוא מקושר בדרך כזו או אחרת, להגדיר זאת כך, לעבריין המוכר והבכיר עמוס לוי, דרך קרוב משפחתו. כרגע כמובן במשטרה חוקרים את נסיבות הפיצוץ הזה. מטען צריך לציין שהותמן בחלק, מתחת לחלק הקדמי של מכסה המנוע של אותו גבר בן 58, וזה קורה יערה רק 24 שעות אחרי שהתפוצץ מטען, גם כן, ברכב, ברחוב, אבל זה קרה אתמול בשעה 6:30 ביובנה, לא מעט מטענים, אין קשר צריך לציין בין האירועים, שכמובן המשטרה ממשיכה לחקור אותם.
כמובן, הדס גרינברג, תודה.
בבקשה.
שוב חשד להתעללות בגן בשרון. אם שחשדה בהתנהגות לא תקינה של ביתה בת החמש, הכניסה מכשיר הקלטה לתוך הגן שתיעד את כל מה שקרה שם. המשטרה חקרה בעזרה את הגננת המחליפה שחשודה ושחרר אותה אחרי חקירה בתנאים מגבילים. ואנחנו רוצים להיות איתך, אורלי אלקלעי, כתבתנו, את חשפת את הפרשה, את עדכני אותנו בהתפתחויות.
אם כן, כפי שאת מציינת יערה, החקירה עדיין בעיצומה. אנחנו יכולים לומר שבגן הזה שמדובר, שתי האימהות שחושדות כשהן מבחינות בהתנהגות, בשינוי התנהגות של הילדים שלהם, בני חמש, שנכנסים לגן פעם ראשונה, גן חדש עבורם, ואחת האמהות מחליטה לשים את מכשיר ההקלטה, לתפור אותו לבגד הבת, וכך מכשיר ההקלטה הזה במשך יומיים מתעד את הצעקות, את ההתפרצויות, את הנידוי של הילדים משאר הקבוצה. כל הגן יוצא לחצר, שני הילדים הללו נשארים בתוך הגן. הגן חוזר חזרה לתוך המבנה, הילדים יוצאים החוצה. הילדים יוצאים החוצה עם האוכל, הם לא אוכלים עם כולם. בואי נשמע את הצעקות ואת מה שמכשיר ההקלטה תעד.
אני לא משחררת אותך, אתה מסכן את החברים שלך. איפה? שב פה. אתה לא תזוז לי פעד שאני אגיד. שף פה,
והילדים מספרים שהשף פה זה היה עם לפיתה ועם קפיצת ידיים, והם גם מבחינים שבבית הילדים מתנהגים כך לאחים שלהם הקטנים, והאימהות מבינות שמה שהילדים חווים זה משהו שאסור שיעבור, והם מיד רצות למשטרה להגיש תלונה. המשטרה פותחת בחקירה, ילדים נחקרים על ידי חוקרת ילדים, ומסתבר ששמונה ילדים, עוד שישה, ההורים מחליטים להוציא אותם מהגן, לא להמשיך בגן הזה, מאחר ויש גם עדויות של אותם ילדים שככל הנראה נפגעו על ידי מי מהצוות החינוכי. כשהמשטרה מביאה אותם לחקירה, שתיים מוסרות את העדות שלהם, והשלישית, החשודה העיקרית, נחקרת בעזרה ומשוחררת בתנאים מגבילים, וזה קרה רק לפני כמה ימים. אני חייבת לומר לך, יערה, שכששומעים את העדויות, תכף נשמע עוד הקלטה אחת, ששומעים ברקע mm-hmm. עוד אשת חינוך שמבחינה, שיודעת, שרואה. בואי נשמע.
אני יותר גדולה ממך, אני יותר חזקה ממך, ואם אני מחליטה שאתה לא יוצא מפה, אתה לא יוצא מפה. פשוט מאוד.
כן. אני יותר חזקה, אני יכולה יותר, אתה לא תזוז מפה, וככה החלטתי. וברקע יש צוות חינוכי נוסף שמדבר עם הילדים, שמבחין במה שקורה. אם כן, כפי שציינו, המשטרה חוקרת, הערכה היא שיוגשו תלונות נוספות. בידינו יש תיעוד של תכתובת וואטסאפ של אמא נוספת שאומרת, חצי שנה של גיהנום מוצאתי את הילד, אבל היא לא תלך להתלונן. המשטרה תקרא לאמאות ולילדים נוספים לגבות עדויות. מעיריית חדרה אומרים לנו שהם ממתינים כרגע להחלטת המשטרה, ויש מציין שעל העובדת המדוברת, היא לא עובדת עירייה.
כן, מהסיפורים הקשים, אורלי אלקלעי, כתבתנו, תודה.
תודה.
אנחנו עכשיו עם הסיפור הזה. אדמור מירושלים נעצר בחשד לעבירות מין בגבר ואישה כשהיו קטינים. בין המתלוננים לאדמור כבר נערכו עימותים במשטרה, ואנחנו אומרים שלום לך, כתבתנו ורד פלמן.
כן, שלום יערה, אז ממש לפני דקות ספורות מסתיים הדיון שבו הוא העריך בית המשפט השלום בירושלים את מעצרו של אותו אדמור. צו איסור פרסום ניתן על זהותו, לא בגלל בקשתו ועל כך שהוא טען שזה דבר יפגע בו פגיעה חמורה, כפי שטוענים חשודים רבים, אלא בשל העובדה שאחת המתלוננות היא קרובת משפחתו, ובית המשפט ציין שעל פי חוק בשל כך יש לחסות את זהותו. ומכאן בעצם מה שאנחנו יכולים לבוא ולומר, ומה שעלה מהדיון עצמו, זה שאותו אדמור חשוד במעשים מגונים בקרובת המשפחה כשהייתה כבת 12, במספר רב של הזדמנויות, כך קובע בהחלטתו השופט אלעד לנג, ועוד הוא חשוד גם במעשים מגונים במי שעל פי מה שעלה כאן בדיון היה תלמידו, והמעשים בוצעו כשהוא היה כבן 18 או לקראת גיל 18. המעשים הללו הניתנים הם מלפני יותר מעשור. אותו אדמור מנגד מחיש את כל המעשים המיוחסים לו, ובעצם טוען כי מדובר בעלילה של בני משפחתו נגדו בשל סכסוך משפחתי שקיים שם. זאת טענתו. כאמור, מעשים מיניים חמורים שמיוחסים לאותו אדמור, ייתכן ויש למשטרה, ממה שאנחנו מבינים, איזה שהם אינדיקציות גם אולי למעשים נוספים שעולים ברקע, וזאת כאמור עדיין לא נמצא באופן רשמי. כרגע מה שהוצג בפני השופט, אנחנו מדברים על שתי תלונות
שהוגשו בחודש האחרון, לפני כחודש, הוצא צו מעצר נגד האדמו"ר, והוא כאמור נעצר אתמול ונערכו עימותים. מעצרו הוא ערך לפי שעה עד יום ראשון, כאשר השופט אומר שמדובר בשתי תלונות עצמאיות מנותקות, וכי עולה מסוכנות כאמור מאותם מעשים המיוחסים לו, וגם עילת שיבוש, יערה.
תודה, ורד פלמן, כתבתנו. ואיתנו שנה אהרונסון, מנכלית עמותת מגן לסיוע לנפגעות ונפגעים בציבור החרדי. צהריים טובים.
צהריים טובים.
את ליווית את הנפגעים בשנים האחרונות? הם פנו אלייך?
כן, כן, הם פנו אליי בשנים האחרונות.
ולקח להם זמן, נכון, גם אחרי שכבר עזרו אומץ ופנו אלייך להגיש תלונה רשמית במשטרה?
נכון.
את יכולה לשתף אותנו בהתלבטויות שלהם?
בטח, זה אף פעם לא החלטה פשוטה, בכל נפגע ונפגעת, וזה באמת לא משנה לאיזה קהילה הם שייכים, אבל אנחנו רואים שבמיוחד בתוך הציבור החרדי, וגם כן במיוחד כשמדובר בפגיעה בתוך המשפחה, שבאחד מהמקרים כאן, זה ממש, זה לא פשוט, זה ממש, זה קשה להם, הם חייבים לעבור הרבה חרדות, הרבה פחד, מה יהיה, וחוששים שיהיה נגדם איומים מהקהילה, ומה יגידו אליהם, מה יקרה למשפחות שלהם.
עד כמה החששות האלה מוצדקים מניסיונך?
הניסיון שלנו, אנחנו רואים שאי אפשר להגיד שהם לא מוצדקים בכלל. זאת אומרת, בטח יש על מה לחשוש. זה תהליך, גם בכלל, תהליך משטרה, חקירה, ליצור עדות, זה לא משהו קל לעשות לאף אחד. זה ממש, זה ככה לבות את כל ה... את כל המקרה, את כל המקרה, את כל הפגיעה שוב, ולעבור על כל הפרטים, ממש ממש לא פשוט. אבל אנחנו גם רואים שאחרי שעוברים את זה, אחרי שמגיעים ויושבים מול המשטרה ומספרים את הסיפור, זה איזשהו סגירת מעגל.
ומה את עושה כשמגיעים אלייך? באותם כמה שנתיים, ארבע שנים באחד המקרים שאת מלווה אותם, מה זה מלווה? מה אתם נותנים?
אז זה באמת תלוי, בגלל שזה כל נפגע ונפגעת שאם אלינו, זה תלוי מה הם פרטים, מה הם רוצים, איפה הם נמצאים עכשיו בחיים שלהם, האם הם זקוקים לטיפול, הם צריכים איזושהי תמיכה, אם זה קבוצת תמיכה, אם זה גם ליווי שלפעמים זה רק שיחות כל כמה חודשים, לבדוק מה שלומם, מה המחשבות שלהם, החששות שלהם לגבי פתיחת תיק, עד שמגיעים, בעזרת השם, לשלב הזה שהם כן מוכנים להגיש תלונה.
שזו המטרה מבחינתך, שהם יגישו בסוף תלונה?
זה אחת מהמטרות. כמובן שאנחנו כארגון, ואני כבן אדם שמאוד חשוב לי שהציבור יהיה מוגנת, והילדים והאנשים חוסרי ישע, שלא יהיה כאן אנשים שמסתובבים, שיכולים לפגוע, שהם מסוכנים, בטח שאנחנו רוצים שיגישו תלונות, ואנחנו גם רוצים שאנחנו מאמינים שמגיע לכל... לכל נפגע ונפגעת, לראות צדק במקרה שלהם.
בדרך כלל אחרי שפונים למשטרה, מגיעים עוד מתלוננים?
כן.
אלייך?
לפעמים.
את יודעת, מדברים בשנה האחרונה על עלייה כללית בתלונות על עבירות מין במגזר החרדי. את מרגישה עלייה כזאת?
כן, כן, לגמרי.
ממה היא נובעת לדעתך?
אני חושבת שזה לגמרי בזכות כל הנפגעים והנפגעות שבשנים האחרונות, באמת שחסור האחרון, שמדברים, מספרים את הסיפורים שלהם, ועם את כל המצב הזה, את כל הסיפור הזה, למקום שאנשים שנפגעים אחרים לא חייבים להרגיש שהם לבד, הם לא היחידים. זה משהו שהרבה יותר נפוץ ממה שאנחנו היינו רוצים להאמין. ושיש עזרה, יש תמיכה, יש מקום לקנות.
פרשות כמו אלה של חיים ולדר או של משי זהב מעודדות עוד נפגעות ונפגעים כן. להתלונן או להפך מעודדות?
אנחנו ראינו גם וגם, אנחנו ראינו אלו שפנו אלינו, אנחנו ראינו עלייה משמעותית בשבועות האחרונות. אנשים שפונים, גם אלו שיודעים שהמקרה שלהם הוא כבר מחוץ להתיישנות, שאין להם מה לעשות מבחינה משפטית, אבל הם פשוט רוצים שמישהו ידע מה קרה להם, ושהם נפגעו, ושיש את הבן אדם הזה שעדיין מסתובב, עדיין מלמד, עדיין עובד בתוך הקהילה, או עובדת, ולפעמים, זה דווקא משהו שזה גם יכול לעזור, כי לפעמים, אם מגיעים אלינו מתלוננת, או מתלונן אחד, שהוא מחוץ להתיישנות, אבל יש עוד אחד שהוא עדיין בהתיישנות, אז אולי ביחד כן יש משהו לעשות, יש כוח כשאנשים ככה מגיעים למשטרה, ומספרים את הסיפורים שלהם, אז...
אנחנו מאוד משתדלים לעזור להם עם זה.
וכשאת רואה איך הממסד הרבני או הפוליטי החרדי עדיין מתייחס לרבים מהתוקפים, כשאת רואה נניח איך יתד נאמן כותב על חיים ולדר הספדים כאילו היה רב חשוב, את מבינה ממה זה נובע?
אני חושבת שזה הדבר הכי ישן שיש לכולנו, כשיש משהו שכל כך קשה לנו מבחינה פסיכולוגית להכיר את זה, להבין את זה, אז אנחנו פשוט דוחים את זה. זהו, זה לא קרה. זה איזשהו cognitive dissonance מזה. שאי אפשר, פשוט אי אפשר להאמין, אז אני כזאת לא מתייחס לזה. אני כזה עושה כמו שזה לא נכון. זה לא בסדר, ומה שזה עושה לקהילה שלנו, זה ממש, זה בעייתי מאוד. אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה מגיע מהמקום הזה, שפשוט אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה, אז פשוט ככה שים את זה בצד ו... כמו שזה לא קרה.
וזה לא אפקט מצנן לנפגעים?
בטח.
איך מתמודדים עם זה, בתור עמותת מגן?
אני חושבת שככל שיש מקומות, מוסדות, שלא מוכנים לדבר, זה התפקיד שלנו, בתור ארגון, בתור קהילה, בתור כל אחד ואחת שאכפת לנו על הנושא הזה, ושאם ירגישו שהם לא לבד, אנחנו חייבים להעלות את הקול שלנו יותר, כדי שכולם באמת ידעו שזה משהו שמותר לדבר על זה וחובה לדבר על זה.
עדיין לא בשלה העת לפורום תקנה חרדי? אם כבר לא פונים החוצה, אז גוף שיקח על עצמו לטפל בתוך הבית עם גורמים שיש להם סמכות הלכתית או קהילתית לחלק הוראות?
זה היון מעניין, ואני יודעת שיש הרבה שיחות על זה בתקופה האחרונה. זה משהו לא פשוט, ואני חושבת קצת יותר מדי מסובך להיכנס לכל הפרטים, למה, איך זה אולי כן יכול לעזור, איך לא, אבל גם כן יש...
תכניסי אותי למשהו, מה דעתך? את נגד?
אני חושבת אני לא נגד, אבל אני חושבת שזה משהו שחייב להיות... שאם עושים דבר כזה, זה חייב להיות ממש בזהירות.
למה? כי מה החשש?
קודם כל, אני לא בעד לבנות איזושהי תכונה או מערכת שזה ככה מחוץ למשטרה. אז כל תוכנית, כל מערכת שיהיה חייב להיות, קודם כל בליווי משפטי ובליווי משטרתי, ובמטרה שאם יש כאן משהו פלילי, שזה חייב לעבור לרשויות החוק. זה לא משהו שאנחנו אמורים לטפל בו כארגונים או מוסדות פרטיים, זה לא נכון.
כן, כמו שאת פועלת בעצמך, אוקיי. שנה אהרונסון, מנכ"לית עמותת מגן, תודה לך.
תודה לכם.
הפסקה קצרה של פרסומות וחוזרים. חזרתם אלינו ואנחנו חוזרים לענייני מזג האוויר, והפעם לצד החיובי של מזג האוויר, שלום אמונה.
שלום.
ושלום בנייה.
שלום.
אתם תושבי אלוני הבשן שברמת הגולן, אחים, בני כמה אתם?
אני
בן
8, עוד פחות משבועיים 10.
8 ועוד פחות משבועיים 10, יפה. ולמה לא הלכתם היום לבית ספר?
בגלל שבבוקר פתחנו את החלון, עלינו שיש שלג.
אתם ליד חלון במקרה? אכפת לכם להסתכל החוצה בשבילי, להגיד איך זה נראה?
כן, אני ליד חלון. אין שלג, זה גוסס עכשיו...
ובבוקר היה יותר?
כן, בבוקר היה. עכשיו רק יורד גשם, ואנחנו מחכים שיחזור שוב השלג.
יצאתם היום לשחק?
אני כן, אני יצאתי, ישר הערתי את אמא שלי, ואמרתי לה, אני רוצה לצאת החוצה. אני הספקתי קצת.
ותחזרי חזרה אחרי שיפסיק הגשם.
כן, ושיחזור שלג.
ודאי.
עכשיו יש ממש שלוגיות.
שלוגיות. כמה פעמים כבר קרה לכם שלא הלכתם ללמוד בגלל שלג? קרה?
כל שנה כמעט זה קורה בגלל השלג, כי אצלנו לפחות פעם בשנה יש שלג רציני.
קמים בבוקר, פותחים את החלון ואומרים, אמא אבא, אנחנו היום לא הולכים?
כן. לא ממש.
אז איך?
אני תמיד שלג, אני תמיד שמתעורר, דבר ראשון, בודק... מה יש מחוץ לחלון?
כל יום?
כן, לא כל יום, בחורף.
בחורף, בטח.
ואז תמיד שיש שלג, אני פשוט מתחיל להעיר את אמא שלי ואומר, אני רוצה לצאת החוצה.
והיא מרשה? בשלג?
בטח.
יפה מאוד. טוב, ומה תעשו בהמשך היום?
אנחנו, כרגע יש משהו מגשם, אז אנחנו לא יוצאים כרגע חוצה. אבל אנחנו מחכים שימשיך השלג, ואנחנו גם מחפשים מזחלת, כאילו הספקנו לקנות, אז שיהיה לחורף הבא.
מזחלת? וואו! עד כדי כך שלג יש אצלך?
אני לא רוצה מזחלת, אני רוצה קטנוע שלג לילדים.
אוקיי, בהצלחה. אתם יודעים שרובנו בארץ מקנים בכם, נכון?
לא דווקא. הרבה מגיעים לגולן לפעמים, שיש חלמוניות וגם שיש שלג.
בצדק, אצלי ליד הבית אין שלג.
פעם אחת אפילו היה מלא מלא שלג שנה שעברה, ואנחנו היינו צריכים ללכת לחוג, וכל הכביש היה חסום.
כן, ולא הצלחנו לצאת מהיישוב מרוב פקקים.
שזה עצוב או שמח?
שמח, יש שלג.
שמח,
יש שלג.
מחכה
את זה כל השנה.
אוקיי, אני יכולה להבין למה. מחר יהיה בית ספר לדעתכם?
לא. אני חושב שדווקא לא. הכיתה שלנו נראה לי שהיא צריכה להיות בסגר, כי המורה שלנו חולת קורונה.
בלי קשר לשלג, אתה אומר.
בלי קשר, רק לאלה שיש תו ירוק.
הבנתי.
אחרי בדיקת קורונה ביתית.
טוב, אנחנו מערבבים פה שמחה בשמחה. ואיתך אמונה? אמונה התנתק לעקב. טוב, נו, אולי יצא לשחק בשלג, שזה עדיף על להתראיין ברדיו בעיניי. אז בנייה, אתה תצטרך למסור לה להתראות ממני, בסדר? תודה שהיית איתי, ותבלה בשלג בשביל כולנו, בסדר?
בסדר.
תודה רבה. ביי ביי.
ביי.
עכשיו אנחנו לפינת הספורט.
כאן רשת בית. ספורט.
יואב בורוביץ' כתבנו, שלום לך.
שלום יערה, מה שלומך?
אתה מביא לנו ראיון מיוחד עם קצינה קרבית שהיא גם ספורטאית מצטיינת.
מפקדת פלוגה בגדוד ברדלס, קצינה קרבית, חיילת כבר 6 שנים, שלצד הקריירה הצבאית, המזירה שלה מצליחה גם להיות שחקנית כדורסל בליגת העל לנשים בקבוצת אליצור תל אביב. באמת סיפור יוצא דופן של סרן יובל הולצמן. יובל איתנו?
כן, אני פה.
אז באמת יובל, שלום לך, וספרי לנו באמת איך אפשר לשלב קריירה צבאית פול טיים עם להיות כדורסלנית בליגת העל.
תראה, השילוב הזה זה לא מובן מאליו, ולפי דעתי גם לחלק יהיה קשה לעשות את זה. בסוף אתה בוחר להגשים פה שתי חלומות במקביל. החלום הראשון זה להיות ספורטאית מובילה, ליגת העל, זה כבר רמה הכי גבוהה בארץ, אפשר להגיד. ובו זמנית, גם להיות קצינה לוחמת, זה עוד חלום אחר. היתרון עכשיו שבאמת בשנתיים האלה, אז אני לא בתפקיד, כלומר עם חיילים תחתיי, אלא אני יצאתי לתוכנית שירות שבה אני עושה תואר ראשון, ואחרי התואר אני חוזרת לתפקיד מ"פ, בעצם מפקדת פלוגה על גדוד מעורב בגבול מצרים. אז השנתיים האלה באמת נתנו לי את האופציה לשלב את החלום של הליגת העל עם הצבא, ובסוף העונה אני באמת פורשת וחוזרת לגבול מצרים לעשות 11-3 וליהנות מהצבא בעצם.
אז באמת יובל, אנחנו ליווינו אותך בעיקר באימונים, במשחקים, ואת באמת שחקנית כמו יתר השחקניות ברמה מאוד מאוד גבוהה. עד כמה זה באמת כואב שכדורסל זה משהו שאת עושה אותו כל החיים, אבל בשנים האחרונות הצבא הוא בחזית, וכמו שאת אומרת, פורשת בסוף השנה מהקריירה הספורטיבית כדי לחזור למערך הלחימה במשרה מלאה.
תראה, זה לא קל בסוף להיכנס למשהו ולדעת שאתה נכנס אליו, שאתה עוד כמה חודשים כבר פורש ממנו, אבל בסוף כל כך רציתי והתגעגעתי לאדרנלין הזה, לכיף הזה, שאמרתי, אני אקח את עצמי לקצה בשנה הזאת ואני אקשים את שתי החלומות האלה.
ויובל, ספרי לנו מה יותר קשה, להיות קצינה קרבית או להיות שחקנית כדורסל בליגת העל?
אני חייבת להגיד שקצינה קרבית, למה שחקניות בליגת העל כן ישנות טוב בלילה. קצינה קרבית פחות, אבל ההנאה בסוף בשני התפקידים האלה זה דבר שמספק, ואתה נהנה לעשות את זה, ואתה קם בבוקר, ואתה אתה נהנה ממה שאתה עושה ביום יום.
ובאמת יובל בצבא את בעמדה פיקודית כבר די הרבה שנים, גם חיילים תחתייך, גם חיילות, ובקבוצת הכדורסל השחקנית כמו היתר, וזה פתאום דינמיקה אחרת לגמרי, איך באמת פתאום את כבר לא מפקדת יותר על מגרש הכדורסל?
כן, אני מתגעגעת לפיקוד הזה מה שנקרא, וזה לא מעניין אף ישראלית ואף אמריקאית שאני מדי סרן, זה לא מעניין אף אחד. אבל בסוף אני חושבת שגם בכדורסל צריך את המנהיגים, צריך את האלה שיובילו. בסוף אני לקחתי הרבה דברים מהתפקיד בצבא שעוזרים לי גם בקבוצה, בין אם זה לדעת איך לדבר עם השחקניות ולהרים אותם שצריך. ואני לא אגיד לחלק פקודות, כי בסוף זה לא כמו בצבא שאני מחלקת פקודות, אבל אני כן נהנית לבוא ולתת הערות ולהגיד מה שאני חושבת.
מפקדת זה מפקדת. יובל הולצמן, היה כיף גדול להכיר אותך. יואב בורוביץ', תודה שהבאת אותה.
תודה רבה, תודה לכן. תמשיכי להצליח, יובל, בשתי החזיתות.
תודה רבה.
הצלחה רבה. ביי ביי. הפסקת פרסומות קצרה וחוזרים. חזרתם אלינו, ואנחנו לפינת התרבות.
כאן רשת ב' תרבות.
דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות, שלום לך.
צהריים טובים, יערה.
שרי האוצר והתרבות, כן, סיכמו היום על חבילת סיוע לעולם התרבות, דווקא מסדרים את הבלגן, לפחות מבחינת העולמות האלה. מה כוללת חבילת הסיוע, תזכירי לנו?
תלוי אבל את מי את שואלת. אם את חושבת שמסדרים, אז תלוי באמת מאיפה אנחנו שומעים. החבילה כוללת 28 מיליון שקלים למוסדות התרבות, עוד 10 מיליון שקלים לאומנים שעובדים תחת סל תרבות, 50 מיליון שקלים לרשויות מקומיות, אבל באמת, באמת, תלוי את מי את שואלת. אבל בוא נשמע את שר התרבות והספורט, מר חילי טרופר.
אנו מחויבים לעולם התרבות ונמשיך לעמוד לצידו כפי שעשינו עד היום. עשינו כל שביכולתנו כדי לסייע גם לאמנים העצמאים, לאמני הילדים ולעובדי הבמה והמוסדות שיקרים לנו מאוד. אני רוצה להודות לידידי שר האוצר אביגדור ליברמן על השותפות והסיוע המשמעותי, ובתקופה הקרובה נמשיך בהידברות בניסיון להביא לפתרונות נוספים עבור כלל עולם התרבות.
כן, אז אין ספק שזה הישג, הוא כמובן מודה לשר האוצר. צריך להבין שהסיוע אמור לכלול תמיכה בשחקנים, עובדי במה, אומנים עצמאיים, אבל בענף התרבות והאירועים לא מרוצים מהמתווה, שם אומרים שמדובר בבושה, ממשיכים לתת למי שתמיד מקבל, והם גם מוסיפים, החל מהלילה, תקום עיר אוהלים מחוץ לביתו של ליברמן, זה מאבק על החיים שלנו, ונלך עד הסוף, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
דורית, אולי נשאל איש תרבות שהבאת אלינו היום.
בואי, זה הזמן.
כן, בבקשה.
אנחנו עוברים למוזיקה, היא נשארת איתנו, לא משנה אם יש קורונה או אין קורונה, והיום שיר חדש לזמר נועם בנאי, שלום נועם.
שלום, שלום, מה המצב, צהריים טובים.
אצלנו בסדר,
אצלך. אז נברך אותך על צאת השיר החדש.
תודה רבה, תודה רבה.
וגם נשאל מה דעתך על מתווה התרבות, מה ששמענו מדורית.
אני, וואי, אני, טוב, אני לא יודע אם אני אדם לשאול אותו, אני יודע רק מהניסיון שלי, אני במענקים הקודמים שהיו, קיבלתי אותם, ואחר כך המדינה דרשה אותם בחזרה. אז אני מהניסיון שלי לא קיבלתי יותר מדי.
את הכל?
את הרוב. כן, את הרוב הגדול.
כן. אז אנחנו נראה מה אומר המתווה הזה, ולאן באמת באמת הוא יגיע, אנחנו באמת נעקוב. אבל בוא נגיד שלשיר שקוראים, קוראים לך, לשיר שהוצאת, קוראים עד שהגעתי אליך, וכתבת אותו עם רועי חסן. אלייך, סליחה. וכתבת אותו עם רועי חסן, והוא חלק מאלבום שיצא ממש, שיצא ממש ממש בקרוב. בוא תספר לנו על השיר.
טוב, זה שיר באמת, כמו שאמרת, כתבתי עם המשורר רועי חסן, שהוא חבר נפלא ואדם מוכשר ממש. וזה שיר שני כבר שאני כותב לי טוב, זה באמת זכות גדולה. והשיר הזה, אני חושב שהוא ככה, הוא מתאר תחושות, תמיד זה בסוף אתה כותב ממקום אישי, אבל אני חושב שהוא מתאר תחושות שגם אני מרגיש מהבני הדור שמסביבי, מחברים ומקווים, שזה משהו גם שהם הרבה פעמים ככה מרגישים את החיפוש אחר אותה בת זוג או אותו בן זוג, שזה חיפוש שככה בדור שלנו עם כל האופציות שנפתחו, כן, נדבר גם על האמצעים הטכנולוגיים, כן, על האפליקציות וכל מה שזה מביא איתו, עושר אינסופי כזה, זה מביא אנשים גם הרבה תסכול והרבה בלבול, הרבה אנשים שמרגישים גם ככה מתחילים להגיע לגילאים יותר מבוגרים, והם עדיין באיזה חיפוש כזה, ולא בטוחים אם הם בכלל אם ימצאו, או לא ימצאו, אם יש את האחת או האחד הזה שם בקצה, אני גם בתור אדם מאמין, שהיהדות שלנו, אנחנו מאמינים שהזיווג שלנו נברא בשמיים 40 יום לפני שעוד נוצרנו בכלל. אז גם האמונה הזו, וגם זה שבאמת אני זכיתי ברוך השם להתחתן, ואני נשוי, וגם לפני חודשיים נולד לי הבן הבכור, אז אני מהמקום הזה...
מזל טוב.
תודה רבה.
בוא נשמע קצת את השיר, אבל קצת, אפילו מתחת, רק שנרגיש אותו, כי אני הרגשתי סוג של שמחה אילאית עם השיר הזה.
לגמרי.
כאילו משהו שאנחנו ממש זקוקים לה.
לגמרי. זה שיר אהבה בסוף.
עד שהגעתי אלייך.
עד שהגעתי אלייך, בדרכים רבות הלכתי, באמונה גדולה חיפשתי, אור כוכב שיסמן בי, את השביל יפתח יראה לי, עד שאגיע אלייך.
נגיד גם שהוא מלווה בקליפ מקסים. נכון? ספר לנו קצת על הקליפ.
הקליפ באמת, בגלל שזה שיר אהבה שמדבר על המציאה, על החיפוש ועל המציאה גם. אז עלה רעיון לבדוק עם הקהל שלי, העלינו פוסט ברשתות וביקשנו מהאנשים שישלחו אם בא להם את רגע החופה שלהם, את רגע החתונה שלהם, ובאמת זכינו לקבל המון 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 הודעות ושיתופים. וזה בעצם הקליפ נוצר ממלא רגעים של אנשים.
נשמע מקסים, טוב, נאחל לך המון בהצלחה, תודה רבה שהיית איתנו.
והמון מזל טוב.
ותודה גם לך, דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות. אנחנו מסכמים כאן את התוכנית שלנו שערכה אפרת וייס, קובי זרח ושני אביב היו המפיקים, אריאל מוריה על הביצוע הטכני, בבאר שבע אורית שולץ ושימון דוקרקר בדיגיטל אבי אריש, אני ערה שפירה ושמחתי מאוד להיות. המשך האזנה נעימה.